אוקיי, אז אנחנו בענייני שליח לדבר עבירה. ראינו מחלוקת ראשונים לגבי שליחות לעבירה של חירש שוטה וקטן ושל נוכרי, והנתיבות הסביר שיסוד המחלוקת זה בשאלה האם השליחות לדבר עבירה היא מפרשת שליחות הרגילה, או ששליחות לדבר עבירה זה חידוש נפרד. ולגביו יכול להיות שלא נאמרו המגבלות האלה שקטן ונוכרי וחירש שוטה וקטן ונוכרי לא יכולים, כן כן תרימו גם אתם, זה בפרשת שליחות הרגילה, ומשם מתמעט מי שלא כמוך, לרבות כן אתם, צורכם כמוכם. אבל אם יש חידוש מקביל לשליחות לדבר עבירה, שנלמד מאותם כתובים, שכן מלמדים או שלא מלמדים, אבל שנלמד מאותם כתובים, אז שמה לא יתמעטו חירש שוטה וקטן ונוכרי. והוא דיבר שם על הנתיבות, מה ההבדל, למה צריך מקור אחר לשליחות לדבר עבירה. זאת אומרת, כי שליחות לדבר עבירה ברוב מוחלט של המקרים זה שליחות למעשה, לא שליחות לכוח. כי בעצם נגיד שאתה שולח מישהו לרצוח, או לא משנה, הכל להקיף פעת הראש. אז בסופו של דבר אתה לא צריך להעביר לו כוח. מה? כן, אין פה בדיוק, אין פה חלויס. אתה לא צריך להעביר לו, לא צריך להעביר לו כוח, לתת לו, להציל עליו את הכוח כדי שיוכל לבצע את זה. אז מה אתה צריך? אתה צריך שהמעשה שהוא עושה במו ידיו הענוגות ייחשב כמעשה שלך. ואתה צריך רק לייחס את המעשה שהוא עושה אליך, אבל הוא יכול לעשות את המעשה הזה גם בלי לקבל ממך את הכוח. לכן זה מה שקראנו שליחות למעשה, ובפשטות משליחות הרגילה שהיא שליחות לכוח, למשל כמו בהפרשת תרומה, אז אי אפשר ללמוד שליחות למעשה. לכן אם אנחנו לומדים שליחות למעשה, אז כנראה זאת פרשת שליחות חדשה. עד כדי כך שיש, ראיתי כאלה שמאירים, איך בכלל שייכת שליחות לדבר כזה, סתם, מה שייכת שליחות, זה כמו לשלוח אותי לעמוד על רגל אחת. מישהו ממנה אותי כשליח לעמוד על רגל אחת. עמדתי על רגל אחת, אוקיי, מה, באיזה מובן אתה רוצה שאני אחשב כשליח של מישהו לעניין זה? אם הפעולה היא לא פעולה שיש לה משמעות משפטית, שזה בדרך כלל שליחות לכוח, אז איפה בכלל שייך המושג שליחות, מה הוא רלוונטי בכלל? ויכול להיות שבשליחות לדבר עבירה, כל הרעיון, כל מה שהתחדש שם, זה לא שיש שליחות למעשה, אלא מה שהתחדש שם, זה שכיוון שלמעשה הזה ישנה השלכה הלכתית, עכשיו עבירה, בגלל זה יש שליחות. דווקא בגלל שזאת עבירה, זה בכלל יכול להשתייך לפרשת שליחות. כי אם זה לא הייתה עבירה, זה רק משליחות לעמוד על רגל אחת. מעשה קוף. אין פה, אין מה לדבר על שליחות. אז העובדה שמדובר בשליחות לדבר עבירה משחקת פה שני תפקידים הפוכים. מצד אחד, העובדה שיש פה עבירה מאפשרת לי בכלל לדבר פה על מושגי שליחות, כי אחרת סתם אין, זה לא שייך לספירה הלכתית משפטית, אין מה לדבר פה על מושגי שליחות. מצד שני, כיוון שזאת עבירה, אז אין שליחות לדבר עבירה. למעט אותם מקומות שהתחדש, שזה כן קיים. עכשיו הנתיבות במקום אחר, בשין ממחת, הוא מקשה לפי זה, זה רק השלמה לפעם הקודמת, אז הנתיבות בשין מומחה, אתה אומר ככה, והנה בתוספות שבועות, ראינו שתוספות שבועות גם הולך בשיטה הזאת, משמע דלמאן דסבירא ליה, כשהשליח אינו בר חיוב, החייב המשלח, אפילו בשליח גוי חייב. עיין שם, וכן הוא בשיטה ובמציע, וכו'. ולכאורה קשה, כן, עיין בסימן קפ"ב, מה שכתבתי ליישב שלא תקשה עד אין שליחות לגוי, זה בדיוק הנתיבות שראינו. עכשיו הוא אומר, ולכאורה קשה, ולפי זה אמירה לגוי בשבת תהיה דאורייתא. בעצם כשאתה אומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, לכולנו ברור שזה בכלל לא שייך לפרשת שליחות, זאת אמירה לגוי, השאלה איך להבין אותה, אבל זה לא שייך לפרשת שליחות הרגילה. למה? בדיוק כי זה כמו שליחות לעמוד על רגל אחת. מה זאת אומרת? אתה שולח גוי לברור משהו. הברירה הזאת אין לה משמעות משפטית, היא לא מכילה חלות, היא לא עושה שום דבר. אז מה זה? זה לשלוח גוי לעשות פעולה. באיזה מובן הוא שליח שלך? יכול להגיד שיש איסור על אמירה לגוי מסיבה כזאת, מסיבה אחרת, איסור דרבנן בפשטות, אבל אפשר לדבר על זה במישור הזה, אבל זה לא שייך לפרשת שליחות, אבל לאור מה שהוא חידש כאן, פחות לפי שיטת התוספות בשבועות, והריטב"א ועוד, שיש שליחות גם על סוג כזה של דברים, שליחות למעשה, מה, אז אם ככה, אז אמירה לנוכרי, אתה צריכה להיות דאורייתא. מה? עבירה. מה זאת אומרת לא עבירה?
מה שהנוכרי עושה.
לגביו. כן, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, אז בעצם לפי זה היה צריך להיות שליחות, אז פה, מהקושייה שלו רואים את הנקודה שהתחדשה פה. זאת אומרת, הנקודה היא, למה אי אפשר ללמוד את זה מדין שליחות הרגיל? אי אפשר ללמוד את זה מדין שליחות הרגיל בגלל שזה שליחות למעשה, ושליחות למעשה זה מעשה קוף. זה כמו שליחות לעמוד על רגל אחת. אז העובדה שזאת עבירה היא דווקא זו שמאפשרת לך לדבר גם על זה, על מושגי שליחות בהקשר הזה, אבל עדיין, לפי התוספות בשבועות והריטב"א, זאת פרשת שליחות אחרת. זה לא מכניס אותי חזרה לפרשת שליחות הרגילה. אז הוא אומר, לכך נראה, דווקא עבירה שנעשית בישראל שהוא מצווה עליו, המשלח חייב כשהשליח אינו בר חיובה, כגון כהן שאמר לישראל קדש לאישה גרושה, שעל ידי השליחות נתקדשה הגרושה לכהן, וכן באקפי לגדול שנשא ישראל מוקף על ידו. אבל באומר לגוי בשל לי בשבת, שהגוי מותר לבשל בשבת, ולא נעשתה עבירה כלל. מה שאכל לישראל כשנתבשל, אין בו איסור מדאורייתא כלל. אז לכן שמה לא שייך לדבר על מושג השליחות. החילוק הוא חילוק בעייתי קצת, כי הוא לא מדבר על שליח רגיל, שאני שליח לרצוח. אז השליח, גם הוא עובר איסור, גם לי עובר איסור, אבל כהן ששולח ישראל לקדש לו גרושה, הרי הישראל לגבי קידושי גרושה הוא בדיוק כמו גוי, מה, זה לא שייך בו. איפה, למה יש פה חילוק? אז מה אם הוא ישראל והוא גוי?
שאלה אבל תוצאה מעניינת של מה שהוא אומר זה שלהגיד ליהודי בשבת זה כבר כן יהיה איסור דאורייתא.
לא, כי היהודי גם בעצמו עובר איסור, אז לא, אז דברי הרב ודברי התלמיד.
בסדר, אז זה הרבה איסור דברי.
כן, בעיקרון כן, לולי דברי הרב ודברי התלמיד, כן. אז מה שאתה בעצם מתכוון לומר, אני חושב, הזכרתי את הרמב״ם הזה בסוף הלכות כליים, במקבילות, נדמה לי, נכון? על מישהו שהלביש, לא הזכרתי את זה? מישהו שהלביש מישהו אחר בכליים. אנחנו נראה את זה. מה? כן, אז הזכרתי את זה, נכון? כן. אז מה רואים שם? שאם מישהו מלביש מישהו אחר כליים, כשהלובש שוגג והמלביש מזיד, אז המלביש לוקה. וראינו שם שהוא לוקה, אז הוא אומר שזה לא לפני עיוור, כי לפני עיוור אין מלכות. אז על מה הוא לוקה? הוא לוקה עליו של כליים. עכשיו למה? הרי הוא לא לבש כליים, האיסור הוא ללבוש כליים. לא לבש כליים. הטענה היא שאם הוא אשם בזה שהשליח, לא השליח, שהשני, לבש כליים, אז בעצם הוא עבר את האיסור, כי מבחינת, זה בעצם ההגדרה שאתה אמרת קודם, מבחינת הקדוש ברוך הוא, יהודי לבש פה כליים, זה האיסור. עכשיו מי שגרם למצב הזה, לא מי שלבש כליים, מי שגרם למצב הזה שיהודי ילבש כליים, הוא זה שעבר על האיסור. האיסור הוא לא ללבוש כליים. האיסור הוא לייצר מצב שיהודי לובש כליים. זה האיסור.
שפת הראש זה אפילו נאמר יותר מזה.
מה?
שהאיסור הוא לא להטיף ראש לא דווקא שלך.
נאמר בגמרא, בטוח. כן, שם כל הדיון. מקיף וניקף. עד ונדאורייתא, אם מישהו מקיף לעצמו אם הוא עובר שניים. אז
שם אפילו ברור.
אגב, עד ונדאורייתא זה מאוד מוזר לאור מה שאני מסביר כאן. עד ונדאורייתא דן, בהקפת הראש, אם אני מקיף מישהו אחר. אז הטענה היא שיש מקיף ויש איסור על מקיף ואיסור על ניקף. בסדר? עכשיו, עד ונדאורייתא שואל, מה קורה אם אני עקפתי את עצמי? אם עברתי שני איסורים, אחד בתור מקיף, אחד בתור ניקף. עכשיו, כשמסתכלים במניין המצוות, אין שני איסורים על מקיף וניקף. זהו. אתה יכול להגיד... אם אתה מבין כמו הרמב״ם, שכשאני מקיף את הראש למישהו אחר והוא שוגג ואני מזיד אז אני לוקה, אין שדור מיוחד בהקפת הראש, זה פשוט העיקרון הזה של הרמב״ם. ואז מה זה שייך להגיד שאם עקפתי את עצמי אני עובר שניים? אם ההוא לא אשם כי הוא שוגג, אז מי שיצר את הדבר זה אני, ולכן אני עובר. אבל אם אני המקיף ואני עקף, אז ודאי שאני אשם. אבל מה שייך לחייב אותי שניים, אין פה שתי עבירות. מה תגיד? אז אולי משום מה במקיף יש שתי עבירות, לא יודע מאיפה לומדים את זה ולמה לא מונים את זה, אבל יש שתי עבירות. אם יש שתי עבירות, אז מה השאלה? ברור שאתה עובר שתיים. ברור שאתה גם מקיף וגם ניקף, מה הבעיה? אם אני עשיתי שתי עבירות ביחד, אז זה לא שתי עבירות. ממה נפשך? הדיון הזה של אדוון דאורייתא, זה דיון מאוד מוזר, אני פעם נתתי איזה שיעור, באמת קשה מאוד להגדיר, זה הרבה מצטטים את אדוון דאורייתא וזה וזה, מאוד קשה להבין איך הוא בכלל מבין את העניין הזה של איסור הקפת הראש, איסור על המקיף לעומת האיסור על הניקף, זה שונה. בכל אופן, נחזור אלינו. אז כן, אז הטענה שלגבי איסורי שבת בעצם, היה צריך להיות איסור, אגב, לפי, יש סתירה ברשי לגבי אמירה לנוכרי. רשי במקום אחד, נדמה לי במי שהחשיך, רשי אומר שמה שבאמת אמירה לנוכרי אסור בגלל שהוא שלוחו. ובמקום אחר רש"י אומר שהאיסור משום ודבר דבר. אתה אומר משהו לעשות על עשיית מלאכה בשבת, אתה עובר על איסור שווה דבר דבר, בלי קשר לזה שאתה אמרת לנוכרי וכתוצאה מזה הוא גם עשה משהו. אלא עצם אמירת המילים היא עצמה איסור, ונפקא מינה שהרבה פעמים מביאים זה מה קורה אם אתה אומר לנוכרי בשבת, לעשות את המלאכה במוצאי שבת. אז אם אתה מדבר עליו בתור שליח שלך, זה עושה במוצאי שבת, לא קרה שום דבר. אבל אם אתה מדבר על ודבר דבר, שהוא דיבר דיבורים אסורים בשבת, הוא דיבר דיבורים אסורים בשבת. אתה דיבר על עשיית מלאכה בשבת. אבל הרשי שם מדבר על סמיכות לגוי לחומרה. זה איסור דרבנן. זה יש רשי במי שהכשיך. לא במי שהכשיך, באיזו נשך. שיש מדרבנן אסרו גם שליחות לגוי, לחומרה, כן? במקום שזה לחומרה, אז רואים שמדרבנן יש שליחות לגוי, אבל ודאי שאף אחד לא מדבר על שליחות, באמירה לנוכי יש שליחות ממש. יש לחילתא שמופיעה בבית יוסף, זאת אומרת, לא תעשה כל מלאכה, אז הוא לומד מכאן אמירה לנוכרי, ונראה שזה דאורייתא. הבהג לפחות מבין שזה דאורייתא, בית יוסף חושב שזה לא דאורייתא, ואפילו המחילתא לא חושב שזה דאורייתא, ככה הוא טוען. אבל הבהג אומר שזה דאורייתא. וגם הבהג שאומר שזה דאורייתא, זה לא מדיני שליחות. זה נמצא, לא תעשה מלאכה, מלאכה נעשתה. לא בגלל שאתה פועל כשליחי.
לפי זה המצב האידיאלי זה שהנוכחים ישבטו בשבת,
דבר שכתוב עליו שהם חייבים. לא, לא, לא תעשה מלאכתו של יהודי בשבת. כן, ברור שזה בסופו של דבר צריך להשתייך ליהודי. אבל לא הרי הוא עושה את המלאכה שלי, הוא לא אומר לו לעשות מלאכה בבית שלו. זה לא נקרא אמירה נוכחית. אז גם שם אתה רואה שהמקור הוא שהמלאכה נעשתה, לא בגלל שהוא שליח שלי, הוא מבין שלוחו של אדם כמותו, אז אם הוא עשה את זה והוא שליח שלי, אז כאילו שאני עשיתי את זה, אז זה חילול שבת רגיל. הוא לומד את זה מהפסיביות, מהניסוח של הפסוק, הניסוח הפסיבי שהמלאכה לא תעשה, לא שאתה לא תעשה מלאכה. אז גם אפילו לפי הבאג לא נראה שהוא מדבר על מושג שליחות דאורייתא, כן, במלאכת שבת. אוקיי, בכל אופן, אז הטענה, יש כמה אחרונים שכתבו שלגבי שבת זה בכלל לא שייך בשליחות בגלל שזה דבר שבגופו. הדבר שבגופו לא שייך שליחות. מה הכוונה? בפשטות הכוונה, האיסור שבת אומר שאתה צריך לנוח. לנוח לא הכוונה לא להוציא אנרגיה, אבל לנוח ממלאכות. אוקיי? עכשיו, אם אתה לא נחת, אז חיללת שבת. עכשיו, אם שלחת שליח לא לנוח בשמך, זה כמו לשלוח שליח לשבת בסוכה. זאת אומרת, זה לא, בסופו של דבר, אתה נחת, פיזית, הרי כל השאלה היא מה אתה עשית, ולכן זה בכלל לא שייך לפרשות של שליחות. האם רבינה והחתם סופר מקשים על רש"י, מה זה שייך לשליחות לנוכי לחומרה, זה לא שייך בכלל, לא שייך לדבר פה בכלל על מושגי שליחות. אוקיי? בסופו של דבר, אתה נחת וזהו. טוב, יש לזה השלכות מעניינות באמת על איך מבינים את איסורי שבת. זאת אומרת, אם רש"י מבין שיש פה מושגים של שליחות, רש"י כנראה מבין שאיסורי שבת זה לא באמת מנוחה של הגוף פיזי, אלא משהו קצת שונה. אפילו זה שליחות דרבנן, זה לא מדובר על שליחות דאורייתא. אבל הנקודה היא שמושג השליחות הוא השליחות הרגיל. אז באופן עקרוני זה לא אמור להיות קיים פה, ורק רבנן תקנו כן לחשוש לזה. אבל ההנחה של האחרונים, אני חושב שזה באמת ההנחה הסבירה יותר, זה שעדיין זה צריך לעמוד בכללי השליחות הרגילים, זאת אומרת, זה מושג שליחות רגיל. מדאורייתא השליחות לא הייתה אמורה להועיל במצב כזה.
שליחות זה בא לשרת פה מטרות, זה יותר הגיוני, זה סתם עניין של סברת כרס, שזה הרחבה של רעיונות כמו של שביתת בן דור ושביתת כהים.
בשבת. זה בדיוק מה שהם טוענים.
וגייסות שליחות, לא, אז
אני כן יכול להבין, אבל את מה ש... אז מה זה נקרא גייסות שליחות? אז תעשור לי, זה בכל חוד הרבנן. אז תעשור לי, זה מדרבנן. מה הבעיה? אמירה לנוכרים מדרבנן.
לא, זה צריך להיראות באיזושהי צורה מסוימת, כמו שבדהמה יש קריטריונים, לא כל זרד שהבהמה מזיזה זה...
לא, כן נכון. בתפיסה הפשוטה, כן. כל מלאכה שהבהמה עושה... לא, לא, הגמרא מדברת על זה. היינו רביתי, נגיד שהגמרא, שהבהמה אוכלת. בסדר, זה היתר מיוחד. ובאופן עקרוני, מה שכל מלאכה שהבהמה עושה...
בסדר, זה רק אומר שצריך איזו צורה הגיונית לאיסור. אי אפשר להגיד שלא יהיו מלאכות בשבת ואני אחראי על זה. גם בגוי, אז הוא לקחו את הכללים של שליחות, ככה אני מבין.
אז זה אומר שמושגי השליחות באמת לא שייכים פה, אז הם צודקים, אז סתם מינוח. מושגי השליחות לא באמת קיימים פה, קוראים איזה שליחות בשביל... אבל השאלה עוד פעם, האם זה עומד בסטנדרטים הרגילים של שליחות, אבל זה הרי מה שהם שואלים. הם טוענים, פרשת שליחות הרגילה זה לא יכול לעמוד.
אני מנסה לענות על מה.
כן, אבל השאלה אם אתה עונה...
זה לא קשור לשליחות, אבל לקחו את כל
הקטע... אז זה לא עונה, אז אתה מקבל את מה שהם אומרים. אתה אומר, רש"י לא התכוון למה שאתם חושבים. רש"י אומר את מה שאתם אומרים בעצם. הוא קורא לזה שליחות, אבל זה לא עומד בקריטריונים הרגילים של שליחות. אתה בעצם אומר, אתה מקבל את הטענה שלהם, אתה לא עונה להם. בסדר. זה אומר שהוא לא מתכוון לפרשת שליחות, אבל למה שהם הבינו ברש"י, הוא מתכוון לפרשת שליחות הרגילה, למרות שזה דרבנן. כי הדרבנן הוא לא הרחבת מושגי השליחות. מושגי השליחות קיימים. רק מדאורייתא זה לא היה אמור להיות רלוונטי באיסורי שבת, כי זה איסורים שבגופו. דברים שבגופו לא שייך לשליחות. מדרבנן, כן, כמו ישיבה בסוכה למשל. שם אין לרבנן עניין להגיד שאתה מדרבנן ישבת בסוכה. אז שם הם לא עשו את זה כמובן. זה נשאר על דין דאורייתא, שבדאורייתא לא שייך לשליחות הדבר כזה. בעבירות, כדי להחמיר, אז יש להם איזשהו עניין לאסור את זה בכל זאת מדרבנן, אבל זה לא נכנס לפרשת שליחות הרגילה. אוקיי, אז עד כאן בעצם עסקנו ברישה של המשנה, שולחת בעירה ביד חירש או טבע קטן. ושם כל הדיון היה, כן, אז מה, זה שליחות לדבר עבירה, זה נכנס ברקע, אבל בסופו של דבר השאלה היא מה שייכת בכלל שליחות על חירש או טבע קטן, או על נוכרי. הסיפה, שילח ביד פיקח, פיקח חייו, שם מתחיל הדיון בגמרא, איך שילח ביד פיקח, פיקח חייו, למה לא המשלח יהיה חייו. ואז נכנסים פה ממש לדיני שליחות, ואין שליח לדבר עבירה וכו', כי ברישה של המשנה דיברתי על זה שבכלל לא ברור עד הסוף אם בכלל מדובר פה בדיני שליחות. לא שמדובר פה בדיני גרמה בנזיקין. אתה שולח את הבירה ביד קרש או טבק קטן, אז זה לא בגלל דיני שליחות. פשוט זה כמו גרמה, כמו שאתה שולח את הבירה ביד קוף, או אתה שולח את הבירה באיזושהי צורה עקיפה כזו או אחר. אם יש לך אשמה עקיפה, אז אתה גרמה, פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. בסדר? ואז אתה בכלל, יכול להיות שהרשע בכלל לא עוסקת בפרשת שליחות, אז על זה דיברנו קצת, גם בראשונים נראה. אבל בסיפה, שם כבר הגמרא עצמה קושרת את דיני שליחות, שילח ביד פיקח, פיקח היה. למה? כי כשהפיקח נמצא שם, היה ברור לגמרא שמבחינת מזיק בגרמה זה לא רלוונטי אגב. זה היה ברור לגמרא מראש. לכן היה ברור לגמרא שפה זה צריך לעבוד מפרשת שליחות, לא מפרשת מזיק בגרמה. למה לא? אולי בגלל סברה דברי הרב דברי התלמיד, שאותה, לפי זה יוצא, שהגמרא אותה ידעה מראש, למרות שהיא לכאורה זה עולה רק בתירוץ. כי זה עולה רק בתירוץ כדי להגיד לך שמאותה סיבה שאתה לא יכול להתייחס אליו כמזיק בגרמה, אתה גם לא יכול להתייחס לשליח בתור שליח שלו. כי דברי הרב דברי התלמיד, דברי מישמים. לכן גם בפרשת שליחות אתה לא יכול לחייב אותו. בכל מקרה, הסיפה של המשנה עוסקת בפרשת שליחות. רש"י, כשהוא מביא את קושיית הגמרא, ונעים השלוחו של אדם כמותו, יתחייב שולחו ולא השליח. כן, שליח ביד פיקח, פיקח חייב. מה רש"י אומר? שיתחייב שולחו ולא השליח. מה החידוש ברש"י? שכשהגמרא אומרת שאנחנו נגיד שליחו של אדם כמותו, יש לזה שתי השלכות. השלכה אחת, שהמשלח יהיה חייב, כי שליחו של אדם כמותו. השלכה השנייה זה שהשליח יהיה פטור. כי היה אפשר להגיד רק את ההשלכה הראשונה. שליח חייב כי הוא הזיק. גם המשלח יהיה חייב מדין שלוחו של אדם כמותו. עוד מעט נראה מה זה אומר ששניהם חייבים, אבל באופן עקרוני אפשר היה ללמוד ככה. ברש"י יש איזושהי הנחה ברורה, אי אפשר לחייב שניים. אתה צריך להחליט, זה או השליח או המשלח. ואם יש פה דין שליחות, אז זה אומר שני דברים. השליח נפטר, ולא נכון שהפיקח חייב, והמשלח כן חייב. אוקיי, זה גם בתירוץ, רש"י אומר, אין שליח, חשוב שליח לדבר עבירה, שיתחייב שולחו, הרי הוא כעושה מאליו, כן? אז הרי הוא כעושה מאליו, ולכן מה? לכן גם הוא חייב, ולכן גם המשלח פטור. כן? אין שליח חשוב שייך לדבר שהתחייב שולחו. זהו. אלא הרי הוא כעושה מאליו, זה בא להגיד, ולכן הוא עצמו עבר עבירה, כי הוא עושה מאליו. אז עוד פעם רואים את התליה של רשי, שהאחד תלוי בשני. זאת אומרת, אם הוא עושה מאליו, אז הוא חייב והמשלח פטור. אם הוא עושה בציוויו של המשלח, אז המשלח חייב והוא פטור. אבל זה משחק סכום אפס. זאת אומרת, זה או שהוא חייב, או שאתה חייב. אין, אי אפשר לחייב את שניהם. זה לא עולה בגמרא בשום צורה. אבא אמינא הייתה לחייב את המשלח, המסקנה היא לחייב את השליח. זהו, אבל זה דבר אחד ברור, גם באבא אמינא וגם במסקנה. אין דבר כזה לחייב את שניהם. זה לא שייך. אפשר היה לדבר פה על, כיוון שמדובר פה שלח את הבערה, יד חורש שוטה וקטן, מדובר על חיוב תשלום, מה שהיה לחייב את שניהם. אני חייב כל אחד חצי אולי, כמו מזיקים בשותפים, שותפות או משהו כזה. היה מקום להגיד שפה זה לא רלוונטי, אבל אולי בעבירות כן.
זה רלוונטי.
בגלל שפה...
אם שעשו נזק ביחד, אני יכול להבין שיש חלוקה של
אחריות. לא, גם בשניים שעשו בעבירות יש חלוקה.
בעבירות בדרך
כלל אין, תלוי, זה יכול וזה יכול, זה לא יכול וזה לא יכול, תלוי איך מדובר.
כן, כאן זה
לכאורה... אבל פה, לגבי תשלום, באמת, מצד אחד היה מקום להגיד, כיוון שאתה צריך לפצות את הנזק פעם אחת, אז בסדר, אז אם אחד חייב, השני יהיה פטור, אי אפשר לחייב שניים. מצד שני, אתה יכול להגיד להפך, דווקא בנזק, א', אתה יכול לחלק את הממון, כמו שניים שהזיקו בבת אחת. ובית, בדיוק, ובית יש דין של שיעבוד, שאם אתה לא יכול להוציא, כי ליקה להשתלו ממאי, משתל למאי. אתה לא יכול להוציא מהמזיק הראשון, בסדר, יש לך את השני, בתור מה שנקרא הכיס העמוק. כן, אתה יכול ללכת, ללכת בשני, כי מבחינת האחריות שניהם, שניהם אחראים. אז דווקא בנזיקין היה אולי יותר מקום להגיד ששניהם חייבים. תוספות ריד.
סתם שאלה,
אני,
למה? אם המשלח אנס את השליח לעשות, לפי הסברה של דברי הרב דברי התלמיד, לכאורה המשלח צריך להיות חייב.
אני חושב שפה... עוד פעם, יהיה חייב רק במובן ש... אתה אומר, זאת אומרת, נגיד, בלי קשר לשליחות, אז הוא עדיין יהיה פטור כי זה גרמה. למרות שהוא אנס את הראשון, זה גרמה. אבל אם הוא שליח שלו, וכל הבעיה בשליח זה דברי הרב דברי התלמיד, אז באונס אין את הבעיה הזאת, אז ממילא אני אהיה חייב מדיני שליחות.
אולי אפשר לומר שאדם אנוס לא יכול להיות שליח, כאילו המעשה שלו זה סוג של...
לא, בשליחות למעשה אפילו ראינו שאפילו חצר יכולה לחשב כשלוחתו. כן, נכון, אין הכי נאמן.
לא, זה שאלה.
לא, לא.
זה יעדים?
יכול להיות.
זה חידוש בסדר גודל להרימי.
סלם. לא, זה כמובן יהיה תלוי בשאלה, אם באמת הסברה היא הבסיס לדין שאין שליח לדבר עבירה, זה מחלוקת ראשונים, הזכרתי את זה גם פעם קודמת, בדרך כלל מקובל להגיד שזה מחלוקת תוספות וריטב"א. או שזה בעצם איזושהי סברה, אבל המקור הוא מקור מפסוק, ואז אנחנו אומרים שהמקור מפסוק בעצם אומר שמושג השליחות לא יתחדש במקום שבו מה שאתה עושה באמצעותו זה עבירות, או לייחס עבירות למי שעובר. התורה לא רוצה לתת לך כלים בארגז הכלים כדי נוספים, כדי לעשות עבירות. מה שדיברנו בתופס לבעל חוב מקום שחייב לאחרים. ראינו שם שרש"י עושה חלוקה בין זכין לבין שליחות, שבשליחות אפשר ובזכין אי אפשר, והטענה היא שזכין זה מינוי שהתורה ממנה. והתורה לא ממנה מישהו על חשבון מישהו אחר. אמרתי שם אחורה שזה אותו, אפשר היה להסביר באותה צורה, אין שליח לדבר עבירה. תורה חידשה את מושג השליחות, אבל אין לה עניין לחדש, להרחיב את ארסנל הכלים שלך בשביל שאתה תצליח יותר טוב לעשות עבירות. זה, לכן שמה לא יתחדש בכלל מושג השליחות. אבל אם זה ככה, אז כנראה שגם באונס זה לא יהיה רלוונטי.
אני
פה
ברפתי נראה שהנושא הוא
אשמה. זה השאלה.
פשוט
נעשתה
עבירה,
ואוקרים מי אשם. זה כל הדיון.
והסברה של...
השאלה על מי
להטיל
את האחריות.
הסברה של... זה פשוט
מעביר
את האחריות מאדם אחד לשני.
נכון,
כל
נכון.
כל הסיפור של
תליחות הוא אישי. לכן, למשל, אני כבר אקדים אולי את המאוחר, יש שתי דעות בתוספות במציע. מה, כשאומרים אין שליח לדבר עבירה, האם הכוונה היא שאין פה בכלל שליחות, או שהעבירה לא עוברת למשלח? שליחות הייתה. כן, הנפקמינה, למשל, מה שהחזוני שומר על מכירת קרקעות בשביעית. כן? והטענה שלו זה שיש פה איסור. למכור את הקרקעות בשביעית זה איסור. כיוון שזה איסור, אז
כשהרבנות... יש איסור למכור קרקע.
כן, וכשאתה מוכר את הקרקע בשביעית, כשהרבנות נגיד מוכר את הקרקע בשביעית, אז בעצם, כיוון שאין שליח לדבר עבירה, אז הקרקע גם לא מכורה. אז זה לא רק שאתה עשית עבירה. קרקע לא מכורה כי אין שליח לדבר עבירה. עכשיו זה כמובן, יש פה איזושהי הנחה שאומרת שכשאתה אומר אין שליח לדבר עבירה, הכוונה מושג השליחות עצמו לא קיים. אבל זה שתי דעות בתוספות. זאת אומרת, יש נודע ביהודה ארוך על הדברים האלה. כן, נגיד, מי ששולח ישראל לקדש לו גרושה.
אפשר לשאול סתם, ומה זה יעזור שאני אעשה בעצמי? זה יעביד לא
ימני. לא, שאלת יעביד לא ימני היא שאלה אחרת. ויעביד לא ימני כנראה שלא יעבוד פה. לא, פה זה שליח. אין שליח לדבר עבירה. זה שאלה אחרת. מה זה קשור? יעביד לא ימני יש לו את הגדרים שלו, עובד או לא עובד, אבל מה זה קשור אין שליח לדבר עבירה לגבי דברי הרב? יעביד לא מעני, זה לא בגלל דברי הרב, דברי התלמיד.
לא, אם זה בכל זאת עוזר פה, אפילו יעביד לא מעני, אז רואים שהמקרה עצמה היא איכשהו משהו לגיטימי, עבירה כאילו קורית
אחר. לא, אני לא חושב שאפשר ללמוד מאחד השני. זה שני דברים שונים.
יש לי תחושה שהתשובה הזאת תספק גם בו, אולי אני
לא יודע. צריך לחשוב על זה, אני לא יודע, זאת שאלה אחרת. השאלה, יש המון דברים שבהם אתה רואה שיעביד מעני, והם לא עולים בכלל בגמרא בתמורה. המון דברים, לפעמים הראשונים כבר מהירים, אבל יש הרבה מאוד חילוקים על איזה סוגי עבירות כן נאמר יעביד לא מעני, על איזה סוגי עבירות לא נאמר. פה בהקשר של השביעי, לא יודע, צריך לחשוב על זה. אבל אני לא חושב שבהכרח קשור לשאלת השליחות.
המחירה היא לא איסור בפני עצמו, זה הנקודה.
התוצאה, זה הדבר המכור. חשבתי בכיוון הזה, אבל נגיד יש רבי עקיבא איגר, רבי יעביד לא מעני, שהוא אומר שיעביד לא מעני זה רק במקום שבו אם תגיד שזה לא מעני, זה יבטל את העבירה שבדבר.
טוב, פה זה יבטל.
זהו, אני אומר שלפי רבי עקיבא איגר זה עוד יותר מתבקש שפה יהיה יעביד לא מעני. טוב, בכל מקרה, אז הטענה היא ש שלפי רש"י, המשחק הזה הוא סכום אפס, או שהשליח חייב או שהמשלח חייב. עכשיו באופן הפשוט זה באמת נראה מוזר, למה לא לחייב את השליח? בסופו של דבר השליח הלך ועשה פעולה שהתורה אוסרת עליו, בדעת דעת מלאה, בנפש חפצה, אף אחד לא אנס אותו ולא שום דבר, למה שהוא לא יהיה עבריין? או לדון האם אפשר לשייך את העבירה הזאת גם, לייחס את העבירה הזאת גם למשלח, אבל למה שהשליח לא יחשב כעבריין? לכן היה מקום בהחלט לומר שכל הדיון של הגמרא זה דיון בשאלה האם העבירה משויכת גם למשלח, אבל זה שהשליח הוא עבריין זה ברור. כן? הייתי באמצע מתנה קטנה, הבאתי את השתי דעות האלה בתוספות בלא המציע. האם השליחות קיימת או השליחות לא קיימת? אז אם ההסבר הקודם שאמרתי, שהתורה לא חידשה את מושג השליחות במקום שבו זה רק עוזר לך לעשות עבירות, אז בפשטות התפיסה היא שבאמת אין פה שליחות בכלל, לא רק שהעבירה לא עוברת למשלח. כי מושג השליחות לא יתחדש בסיטואציות כאלה. בסדר? אבל אם אתה מבין שזה רק, כמו שרש"י אומר, רק השאלה על מי להשליך את העבירה, אז בהחלט יכול להיות שמושג השליחות כן קיים, אבל את העבירה אני משליך על מי שעשה את העבירה. לכן זה יכול להיות תלוי בהסברים האלה, ואנחנו נראה גם בהמשך. בכל אופן, התוספות ריד באמת כותב, חולק על רש"י, הוא אומר ככה, שילח ביד פיקח, הפיקח חייב, והמי, נעים השלוחו של אדם כמותו, ולחייב המשלח, פירוש, ואף על גב דשליח לא מעצי להפטורי, כיוון דהוא פיקח. אדם פיקח, לא חרש שוטה וקטן כמו ברישא, כן, זה פיקח. והוא עשה עבירה, הוא יודע שזאת עבירה, הוא עשה עבירה, אין שום סיבה בעולם לפטור את השליח. השליח ודאי עבריין. אז לכן כל השאלה זה רק על המשלח. השליח ודאי חייב. וגם כשאומרים שאין שליח לדבר עבירה, השליח חייב, וגם כשאומרים שיש שליח לדבר עבירה, השליח חייב. רק כשאומרים שיש שליח לדבר עבירה, אז זה לא רק השליח, אלא גם המשלח. ונפקמינה, הוא אומר, דאילייקא להשתלו ממיני מפרא מן המשלח. אם אתה לא יכול לקחת מהשליח את דמי הנזק, אתה שולח את הבערה בידיו, אז אתה הולך למשלח. אבל זה ברור יותר מזה נראה פה שהשליח גם הוא החייב הבסיסי. אם אתה לא יכול להיפרע ממנו, אתה הולך למשלח. משלח הוא סוג של ערב. אבל בעצם התביעה הבסיסית היא כלפי השליח. כי אני ראיתי אותך, שורף לי את גדיש שלי, אתה משלם, זה הכל, מה אכפת לי, שלח אותך ולא שלח אותך, זה תתחשבן איתו, יכול שאתה תוכל להתחשבן איתו, אם יש שליחת בעבירה, אין שליחת בעבירה, אתה תשלם לי, אז בסופו של דבר, אני רואה מולי את מי שעשה את העבירה, זה הפיסה של התוספות ריד, ולכן זה לא כמו רשי שיש פה משחק סכום אפס, השאלה על מי להטיל את העבירה, על השליח ברור שיש עבירה, כל השאלה זה אם זה מטילים את זה גם על המשלח, אמנם הוא מדבר על נזיקין, שולח את הבירה ביד חירש שוטה וקטן. מה יקרה בשולח את ה... לא בנזיקין, אלא ברצח, שליח לרצח. מה יש שם? לפי שמאי הזקן, שיש שליח ברציחה.
על פניו רשי שם אפילו עוד יותר.
מה? ברצח?
כן, במשחק
סכומי. למה?
גם פה הוא צודק עם מסברה, אבל... כי איך שאני מבין את זה, אשמה זה לא דבר שאפשר לחלק. אתה צריך לשאול בסוף מי הוא האדם שנושא באשמה. ההתחלקות של שניים לשווה באשמה, או שאחד יותר מהשני נראית מזרה, אם הוא אשם, זה אומר שלי לא היה מה לעשות בהם. זה כמעט תוצאה.
בעצם מה שאתה אומר, מה שאתה אומר זה ככה, הזכרתי קודם את הרמב"ם מלכות כליים. מה הרמב"ם בעצם אומר? אם אתה שוגג ואני מזיד, אני לוקה. אם אתה מזיד, אז אתה לוקה. מה קורה אם שנינו מזידים? ברור ברמב"ם, רק הלובש לוקה. המלביש לא לוקה. למה? הרי אם אני מזיד ואתה שוגג, אז אני ממש עברתי על איסור של כליים. אז מה משנה אם אתה מזיד? אם אתה מזיד, אז יש עליך אשמה, זה נכון, אבל מה זה נוגע אליי? ואת רואים שם שיש איזושהי הנחה, שברגע שיש עבירה בעולם, היא תיוחס רק לגורם אחד. היא לא תיוחס לשני גורמים. וזה בעצם ההנחה של רשי. הנחה של רשי...
זה לא הסברה, כן.
מה?
אני לא ניסחתי את הסברה טוב, אבל מה שאתה אומר זה
ראייה. לא, לא, אני אומר, אבל מה זה ראייה? אבל מאיפה זה בא? זה בא על סמך סברה. סברה שאומרת שבסופו של דבר, ברגע שיש עבירה, יהיה פה אחד שאחראי לזה. זה כמו שאנחנו רואים בשניים שעשאו, נגיד, אז למה בזה יכול וזה יכול, זה שונה, מאשר זה אינו יכול וזה אינו יכול. כי בזה יכול, בזה אינו יכול וזה אינו יכול, זה בעצם גורם אחד לעבירה. נהם יחד, השותפות הזאת היא הגורם האחד לעבירה. אבל בזה יכול וזה יכול, אתה רוצה לשייך את מלוא העבירה לכל אחד מהם לחוד. אי אפשר לשייך עבירה לשני אנשים. אחריות על עבירה זה על בן אדם אחד. זאת ההנחה, אוקיי? עכשיו, איך בדיוק לנסח את הסברה שעומדת בבסיס העניין, האם זה באמת נובע ממושגי האשמה הרגילים, או שזה איזשהו סוג של התייחסות של התורה? זה אתה כתוב, התורה מה נשאר על בן אדם אחד. לא צריך לחפש פה את ההסברים, נקרא להם הערכיים, המוסריים, אבל אפשר אולי גם להבין את זה במובן הזה, כי באמת באמת אם אתה אחראי, אז אתה אחראי, אז הוא לא רלוונטי לעניין הזה.
ואם הוא אחראי... איזה אחראי זה סברה לפתור אותו, זה הנקודה. כי הוא אומר, אם הוא אשם בזה, אז נוטל עליו
לימוד. אבל באמת יש מצבים שבהם באמת השאלה הזאת עולה בהקשרים אחרים, שלא שליח לדבר עבר. למשל, נגיד שאני אונס מישהו לעשות דבר שהוא בין כה וכה היה עושה אותי.
דבר כזה, אני שמעתי לך את הדיון.
אני מכוון עליו אקדח, אתה יודע, ואני אומר לו, לא יודע מה, תבעל את הערווה הזאת. הוא בין כה וכה הלך לבעול את הערווה הזאת.
אז הוא לא עושה את זה בגלל האקדח
שלו. אבל הוא היה עושה את זה גם אם הוא לא היה רוצה, נכון? זה אתה מסכים.
נכון, לכן הוא לא עושה את זה בגלל האקדח.
לא, אני אומר, הוא היה עושה את זה גם אם הוא לא היה רוצה. בגלל האקדח שלי.
זה נכון, אבל זה לא מעניין אותנו מה היה אילו, זה עולמות אפשריים.
לא, זה לא היה אילו, זה כן אומר, כי מה היה אילו אינדיקציה לזה, שגם כשהוא... למה? אני כן הייתי קורא בסיבות.
אבל לא.
להפך.
שום דבר בסיבות.
להפך, סימטרי לחלוטין בעיניי. אני טוען שאם ההיגיון שלך נכון, אז גם הוא לא גורם סיבתי. זה שהוא עשה את זה מרצון. כי הוא היה עושה את זה גם בלי הרצון, אז גם הרצון הוא לא גורם סיבתי. האינדיקציה הזאת, ההיפותטית שאומרת שמה היה קורה בלי זה, זה בעצם, בדרך כלל ככה אנחנו מודדים את זה. איך אני מודד עם מישהו סיבה? כמו תראה עבר דנערה, בלפני עבר. מה זה תראה עבר דנערה? תראה עבר דנערה אומר, האם בלעדיך הייתה מתבצעת העבירה? נכון? זה בעצם תראה עבר דנערה. כי בחד עבר דנערה, אז גם בלעדיי הוא היה יכול לבצע את העבירה. תראה עבר דנערה זה אומר שבלעדיי זה לא היה מתבצע. ולכן רואים בי גורם לעבירה. הרבה פעמים המדד הוא בשאלה השלילית. כן? איך אני מודד, האם ההשפעה שלי היא השפעה סיבתית? בואו נסלק את זה רגע הצידה ונראה אם זה עדיין היה קורה. אם זה לא היה קורה, סימן שהשפעה היא השפעה סיבתית. עכשיו, כשאתה מודד את זה כך, אז גם האיום באקדח וגם הרצון שלו, שניהם אתה יכול לסלק אותם הצידה וזה עדיין היה קורה. המצב שלהם הוא סימטרי. ולכן במצבים כאלה זאת שאלה לא פשוטה, האם באמת אני עדיין יכול להתעקש על זה שיש רק השם אחד? זאת אומרת שאם אחד השם, השני לא השם, ואם כן, אז מי זה? כי זה סימטרי.
זה לא סימטרי לדעתי, כי האיום באקדח הוא לא מזיזות הידיים. זה עובר, בסוף זה עובר דרך הרצון שלו בכל מקרה.
ואם זה לא היה עובר דרך הרצון שלו?
אם זה לא היה עובר, אז הייתי שונה.
אבל האיום באקדח גם לא מזיז לו את הידיים, ההחלטה שלו מזיזה לו את הידיים. גם אם הוא לא רוצה, בסדר.
לא, אפשר להזיז ידיים לבן אדם בלי שהוא רוצה, אבל זה לא מה שקרה פה. באקדח אתה הכרחת אותו לרצות להזיז את הידיים. אז עכשיו, כשהוא גם רוצה...
אז בסוף לא האקדח הזיז את הידיים, הרצון שלו הזיז את הידיים.
זה מה שאני אומר, לכן זה לא סימטרי.
לא, גם כשהוא לא רוצה. כשהוא לא רוצה ואני מאיים עליו עם אקדח. אקדח לא הזיז את הידיים.
ברור, אני מסביר למה זה לא סימטרי. אני אומר, אם הוא לא, אם אתה שינית לו את הרצון ובלי ששינית לו את הרצון, אז הוא לא היה עושה את זה. אז שינוי הרצון הוא הדבר שעליו אני מטיל עליו את האחריות. אבל כאן שינוי הרצון שלו, מאחד שעשה את זה כי הוא רוצה, זה לא מה שגרם לו לעשות את העבירה. אתה שינית לו את המצב הפסיכולוגי ממצב אחד שבו הוא מזיז את הידיים, מצב אחר שבו הוא מזיז את הידיים.
אבל המצב האחר שבו הוא מזיז את הידיים זה אני הזזתי את הידיים, לא הוא.
לא.
כן, המצב האחר זה עם האקדח.
בכל מקרה זה הוא הזיז את הידיים.
לא, אם הוא לא רוצה, אתה מתייחס לאיום באקדח כאילו שזה מה שהזיז את הידיים, נכון?
לא.
במצב שהוא לא רוצה.
גם במצב שהוא לא רוצה,
אני... למה אני אשם?
הוא עשה את זה. למה אתה אשם? אתה לא אשם, לא מייחסים את המעשה אליך, לא זה הסיפור. אם אתה הזזת לו את היד בפועל,
לא, זה משהו אחר, אז הוא פטיש.
אם אתה ירד באקדח, אז לא מייחסים את המעשה אליך. הוא עשה את המעשה ואתה אשם. אתה אשם בגלל שלו לא היית
מייחסים. בסדר, זה נקרא לייחס את המעשה, מה זה משנה? זה האשמה שלך, לכן...
לא, כשמישהו פה מזיז את הידיים של מישהו אחר, לא צריכים להגיע לזה שאתה אשם בגלל
שהוא עשה. ברור, ברור. אבל זה הלכתית נחשב שאתה מזיז לו את הידיים. אם אתה מזיז לו פיזית את הידיים, אז הוא לא בן אדם, הוא פטיש. אתה משתמש לו פטיש. אבל אני אומר, פה ההלכה של אונס אומרת, והנהלה לא תעשה דבר, ההלכה אומרת שזה נחשב שאתה מזיז לו את הידיים. עכשיו, אם זאת הקביעה, אז גם כשהוא רוצה, הרי זזת לו את המצב למצב שבו אתה מזיז לו את הידיים. זה המשמעות של אשמה, אחרת למה אני אשם? במה אני אשם?
אתה אשם גם לי, הוא
יזיז את הידיים. מה, אסור לי לשנות רצון של מישהו? למה, איפה זה כתוב? אסור לי לבעול ערווה. מה, אסור לי לשנות רצון? מה, איפה, איזה איסור זה לשנות רצון? רואים אותי כמי שגרם לבעילת הערווה, זה הנקודה. לא שינוי הרצון. שינוי הרצון זה הדרך שבה עשיתי את זה. זה לא העבירה, העבירה זה בעילת הערווה.
לא חושב.
לא,
מה,
אתה הוכיח
מזה שאתה
משנה
חייב?
לא.
לא,
לא.
באופן
כזה
שזה בגלל שהוא עשה את המעשה?
לא, אני אומר שרואים בו את האחראי, אז זה אומר
לא,
שכאילו...
רואים בו את האחראי זה הבנתי, אבל...
אם רואים אותו כאילו... אם אני שם אקדח לך ואתה בעלת הערווה, לא יארגו אותי כבועל ערווה. אגב, לפי הרמב״ם יכול להיות שכן. לפי הרמב״ם יכול להיות שכן, למרות שלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב, אני לא יודע בדיוק. אבל לפי הרמב״ם הוא של הלכות כליים, יכול להיות שגם ממש יארגו אותך. אפילו אם אתה מזיד והוא שוגג, אז פה אתה לא רק מזיד, אלא אתה אונס אותו לעשות את זה.
לא לפי הרמב״ם הזה, אז
פור. לא, אבל השאלה היא למה אתה לא אחראי. אתה לא אחראי כי מייחסים את זה אליי, זה מה שהאחרונים הרי מסבירים בפטור של אונס. אתה לא אחראי, כן, כי מייחסים את זה אליי.
לא, אבל בלי זה הוא לא היה. אם מכונה הייתה אונסת אותו, הוא עדיין לא היה.
זה ההנחה...
זה לא שמייחסים למישהו אחר.
כן, ההנחה פה של הסוגיה, זה ההנחה שאתה אמרת קודם. שתמיד כשיש עבירה, יש מישהו אחד שאחראי אליה, או אתה או הוא. עכשיו, אם אני לא אשם, אז תשאל, אז מי כן?
שם לא צריכים להגיע לזה, יש דברים שאף אחד לא אשם בהם.
אמר, אף אחד לא אשם. הרי מה שאני לא אשם זה בגלל שיש מישהו אחר שכן אשם. לא, לא תמיד, באונס אני מדבר.
באונס זה לא כך. אונס אדם קם מאוחר כי השעון שלו לא
צלצל, התקלקל
באמצע
הלילה. בסדר, כי זה באמת אונס. אף אחד לא אשם. אבל אם מישהו אחר גרם לי לדבר הזה, אז הוא אשם ולא אני.
אתה יכול לפתור בגלל שהוא זה שאחר. ואתה יכול לפתור בגלל שאני לא, וזה לא תמיד תלוי
אחד. אם זה ככה, אז אני חוזר למקרה שלנו. זה אותו דבר. גם אצלנו אותו דבר. אז למה יש תלות לפי רש"י? למה יש תלות לפי רש"י? אתה יכול להגיד ששניהם פטורים, אתה יכול להגיד שזה פטור וזה...
ששניהם פטורים אתה יכול להגיד. שניהם חייבים, לא, זה מה שרש"י אומר. רש"י אומר, אם לא נכנסו,
פירושו
של דבר, שאני לא אחראי.
אבל אני, אז הטיעון שהוא אחראי לא קשור לשאלה שאני, למסקנה שאני לא אחראי. אני לא אחראי נקודה, עליו יש לדון לחוד. רש"י תולה את שני הדברים האלה.
לא בגלל שאתה לא אשם, זה בגלל שמתחיל האחריות היא עליו, אני לא צריך לדאוג שלא תעשה...
אבל זה לא מעניין, לגבי הדיון על המשלח, זה לא מעניין אם האחריות היא עליו. השאלה אם יש אחריות על המשלח. אתה אומר שהרי השאלות עליהן בלתי תלויות. הדיון אם אני אחראי דיון אחד, הדיון אם יש מישהו אחר אחראי דיון אחר. בראשי נראה שזה שתי צדדים של המטבע.
כן, חצי תלויות, אי אפשר לחייב את שניכם.
אז למה באונס לא ככה? גם באונס, מה שלא מחייבים אותך, ושיש מישהו אחר שאשם.
לא, באונס אני
רואה
פתור אחר.
אבל זה לא, זה נראה אותו דבר.
לא אכפת לי שגם בגלל זה.
בכל מקרה, לענייננו, הצדדים ברורים. אז יש, לפי רשי הדיון הוא מי מהשניים חייב, לפי התוספות ריד, הדיון הוא על המשלח, אבל השליח בוודאי חייב. מה? מה יהיה לפי התוספות ריד בעבירות? לא ברור. אבל פשוט נראה שהתוספות ריד מדבר על שליח לדבר עבירה באופן כללי. לא חושב שהוא מדבר דווקא על משהו ש... להפך, הוא אומר בנזיקין, הוא תופס שבנזיקין יש פחות מקום להגיד שהמשלח והשליח חייבים. הוא אומר, כן, אבל אפשר, כי להיקל להשתלום ממאי, משתלם מאי. אם לא תוכל לגבות מהשליח, תלך למשלח. בעבירות אין שום בעיה, תלקה את שניהם, מה הבעיה? לפצות פעמיים את הנזק, מה לפצות אותו פעמיים? הוא מקבל את הפיצוי שלו, וזה הכל, אין מה לחייב שני אנשים. שם יש לו תירוצים. מה, להיקל להשתלום ממאי, תלך לשני. אבל בעבירות, אם יש שליח לדבר עבירה, פה יש הדבר ששניהם ילקו. ככה... הוא אומר, אף אגב דה שליח לא מצי להפטור, כיוון דה הוא פיקח. זה הוא יגיד את זה גם על עבירות. אותו טיעון קיים גם בעבירות. אני שלחתי שליח לרצוח. בסדר? אי אפשר לפתור אותו, כי הרי הוא פיקח והוא רצה. יש מקום לדון מה לגבי. אם יש או אין שליח לדבר עבירה, אבל לגבי השליח זה ברור שזה ככה. כן, הסברה הזאת שהוא מביא כאן לגבי שליח את הבערה קיימת בכל עבירה. להפך, המסקנה שאומרת שאולי אפילו אפשר לחייב את שניהם, היה מקום להגיד שבנזיקין זה לא רלוונטי. ברציחה, תהרוג את שניהם, שניהם רוצחים, תהרוג את שניהם. מה הסתירה בין להרוג את זה לבין להרוג את זה? אם שניהם רוצחים, תהרוג את שניהם. בתשלום פיצוי, אז אין פה, זה לא עונש התשלום, התשלום הוא פיצוי. בפיצוי אתה מפצה את הנזק פעם אחת. מה שייך לשניים יפצו אותו. מה, אפילו שם שייך להניש את שניהם באופן של יקל לשלום ממאי משתה למאי. אני חושב שצריך לקרוא את זה בתור אפילו, לא דווקא בנזיקין. זה מה שאמרתי בהתחלה, השאלה אם נזיקין זה לכולה או נזיקין זה לחומרה. אני חושב שלפי התוספות ריד, ברור לו שבשליח לדבר עבירה רגיל שניהם מתחייבים, היו אמורים להתחייב, לו היה שליח לדבר עבירה, שניהם היו מתחייבים, ובנזיקין היה מקום להגיד שלא, כי יש לי פיצוי פעם אחת, ואז הוא מסביר לו, לא, גם בנזיקין זה ככה. ושכילי כאלה השתלו ממאי, משתלם מאי. שח, כן, השח ברש צדיק ב' דן בזה, נגיד, באותם מקומות שהתורה חידשה שיש שליח לדבר עבירה. בסדר? פה אנחנו דנים על האב האמינא של הגמרא, שיש שליח לדבר עבירה באופן כללי. אבל למסקנה אין שליח לדבר עבירה. ויש מקומות מסוימים שבהם התורה חידשה שיש שליח לדבר עבירה. מה קורה שם? האם שם יש שליח לדבר עבירה פירוש הדבר והשליח נפטר? רק המשלח חייב? או לא? גם המשלח חייב וגם השליח חייב. לכאורה זאת אותה מחלוקת. עכשיו אני חושב על זה שזה לא נכון. כי המחלוקת אצלנו מדברת על השאלה לפני שהתחדש אין שליח לדבר עבירה. ואז השאלה על מה הדיון? האם לחייב את שניהם או לחייב רק את השליח? כך אומר התוספות ריד. אבל במקרה של השח, השח מדבר. עכשיו אנחנו כבר יודעים, יש את סברת דברי הרב, ואנחנו יודעים שאין שליח לדבר עבירה, הכל ידוע כבר, גמרנו. עכשיו, אז מה זה אומר? שבעצם חייב רק השליח. בסדר? זה הכלל. עכשיו באה התורה ואומרת, כן, אבל יש מקומות מסוימים שבהם יש שליח לדבר עבירה. אומר השח, באותם מקומות, אז זה לא שהשליח נפטר, כי הרי זה התחדש לנו בדין אין שליח לדבר עבירה, שהשליח תמיד חייב. מה שהתחדש באותם מקומות זה שגם המשלח חייב. אבל זה לא אומר שהוא סובר כמו התוספות ריד. שם גם רש"י יכול להסכים. מבינים למה? כי אחרי שהתורה חידשה שאין שליח לדבר עבירה, לפי רש"י, אז מה היא חידשה? כי אם אתה נשלחת לעשות עבירה, אתה בתור שליח תהיה חייב. כי דיברה הרב דיברה תמיד, לא משנה, אתה תהיה חייב. עכשיו, אחרי שחודש הדבר הזה, התורה אומרת, כן, אבל במעילה או במקומות מסוימים, יש שליח לדבר עבירה. למרות הכלל שבאופן כללי אין שליח לדבר, קומות האלה יש. מה התחדש שם לפי רש"י? יכול להיות שגם לפי רש"י, מה שהתחדש שם זה היסוד של התוספות ריד. התחדש ממש, הרי כללית אין שייכת בעבר, זאת אומרת שאת השליח אי אפשר לפתור. נכון? שליח אי אפשר לפתור, דברי הרב, דברי תלמיד, דברי משום, אם אתה עשית עבירה, לא, זה יוצא, לא, לא סברה, זה קצת תוספותרית זה סברה. אבל אני אומר עכשיו בשיטת רשי, רשי אין את הסברה הזאת. אני טוען שזה זה, זה קרה, זה לא סברה. התורה חידשה לנו שאין שליח לדבר עבירה, או מסברה, לא משנה, אבל מפסוק, אבל התורה חידשה שאין שליח לדבר עבירה. מה?
אם זה מסברה, אז אני מבין שהסברה...
לא, אבל הסברה התחדשה.
אוקיי, מה זה? הסברה התחדשה בפסוק?
לא, או בפסוק, לא משנה, או התחדשה בגמרא, מבחינתי, זה לא חשוב.
לא, אבל אם היא התחדשה בגמרא, אז אני מבין שכמו שחידשת אותה במקרה ההוא, התחדש אותה גם על...
לא.
גם המקומות שהתורה אומרת שיש עליה,
לא.
נשארת הסברה של דברי הרב.
לא, הסברה של דברי הרב, זה מה שהתורה אומרת שם, שהיא לא קיימת הסברה של דברי הרב. כי זה שהמשלח חייב. אבל זה לא אומר שהשליח נפטר.
זה לא שאין את הסברה של דברי הרב, אלא שבכל זאת יש שליח לדבר עבירה. ואז יש שליח לדבר עבירה, ויש גם את הסברה של דברי הרב.
ולכן מה?
לכן תנאים חייבים. זה מה שבצלת.
אז לא הבנתי, אז תכלס אתה אומר שגם לפי רשי שניהם יהיו חייבים.
נכון.
אז מה, אז איפה הוויכוח? אתה
מגיע לזה בדרך אחרת. לא בגלל שהתחדש בתורה.
אז מה אומר הדברי הרב?
אלא בגלל שאותה סברה שהייתה במקרה שאין שליח לדבר עבירה, שתמיד מגלה לנו שאין, נשארת גם אחרי שהתורה מחדשת לנו
שאין. זה מה שאמרתי. אמרתי, למה השליח חייב? כי אחרי שהתורה חידשה שאין שליח לדבר עבירה, היא חידשה לפי רשי הרי שני דברים. חידשה שהשליח... לא, התורה או הגמרא המסברה, לא אכפת לי. אחרי החידוש, שאין שליח לדבר עבירה, מה כתוב בחידוש הזה, לפי רש"י? מה שכתוב בחידוש הזה, זה לא רק שהמשלח פטור, אלא שהשליח חייב. זאת אומרת, האב האמינה או הסברה של התוספות ריב, לפי רש"י היא לא סברה פשוטה, היא התחדשה מזה, מדברי הרב או מהפסוק או מה שלא יהיה. אחרי שזה התחדש, אז מה זה אומר בעצם? אם אתה השליח עשית עבירה, אותך אי אפשר לפתור. עכשיו פתאום באה התורה ואומרת, כן, אבל במקומות מסוימים יש שליח לדבר עבירה. מה היא אומרת? בדיוק זה מה שהיא אומרת, שהשליח חייב, והחידוש הקודם נשאר, אי אפשר לפתור שליח שהוא עשה עבירה בעצמו. ההתחדש שגם את המשלח אי אפשר לפתור, ושניהם יהיו חייבים. ולזה יכול להסכים גם רש"י. זה לא חייב ללכת עם התוספות ריב.
לא, אם אין שליח לדבר עבירה לתת תוספות ריב, אז גם שליח חייב וגם המשלח.
אם אין שליח לדבר עבירה?
אם אין שליח לדבר
עבירה. אז רק השליח
חייב. רק השליח חייב? ואם יש שליח לדבר עבירה, אז גם המשלח חייב. ולפי רש"י?
לפי רש"י זה או המשלח או השליח, כן.
מה זה או? יש אפשרות שגם המשלח יחייב?
לא, אם יש שליח לדבר עבירה, אז רק המשלח. אם אין שליח לדבר עבירה, אז רק השליח. זה או רק זה או רק זה, אין מצב ששניהם חייבים. זאת אומרת, גם לפי רש"י. אחרי שהתורה חידשה שאין שליח לדבר עבירה, הסברה, התורה, לא משנה, שאין שליח לדבר עבירה, מה היא אמרה בזה? אי אפשר לפתור את השליח. מה שהתוספות ריד אומר, גם רש"י מסכים. רק רש"י טוען שזה החידוש של סברת דברי הרב. התוספות ריד מניח את זה כדבר ברור עוד לפני סברת דברי הרב. רש"י אומר, לא, זה מה שהתחדש בדברי הרב. איך אתה יכול לפתור אותו? דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים. ואיך אתה יכול לפתור? הוא עשה עבירה. הוא לא שמע בקול הרב. למה שהוא לא יענש? מה זאת אומרת? הוא עשה עבירה. זה החידוש של דברי הרב, דברי התלמיד, או שאין שליח לדבר עבירה. עכשיו באה התורה במקומות מסוימים, במעילה למשל, והיא אומרת, שם יש שליח לדבר עבירה. זה לא מפקיע את החידוש הבסיסי, זה אומר שפה נוסף עוד משהו, שגם אם אתה משלח מחייבים. ואז זה שמה שהשח אומר שם ברי סדיק ב' יכול ללכת גם עם רש"י. לא רק אם אתה סופרים. כי רש"י אצלנו מדבר על עצם החידוש שאין שליח לדבר עבירה, מה הייתה אהבה אמינא ומה התחדש. השח מדבר אחרי שכבר היה החידוש, יש את החידוש הזה. באותם מקומות שבהם יש שליח לדבר עבירה, מה אנחנו עושים? עכשיו, התוספות ריד, מיד אחרי זה, מקשה כן, התוספות ריד המפורסם. שאני אתן דאין שליח לדבר עבירה. יש מקשים. אם כן, לכל דבר מצווה יועיל השליח. ויאמר אדם לחברו, שב בסוכה עבורי, הנח תפילין בעבורי. עכשיו, למה זה מופיע פה?
כאן זה
רומס
שיש
שליחות
מעשה.
נכון, חייב להיות. הרי מה אתה רוצה, אתה יכול להכניס את זה בשאלה, אחרי שלמדנו ששלוחו של אדם כמותו, שאוקיי, אז למה הוא לא יכול לשבת בסוכה עבורי? למה הוא מכניס את זה פה? כי הוא מרגיש שפה בשליחות לדבר עבירה התחדש פה, הדיון בשליחות לדבר עבירה, בסוף אין שליח לדבר עבירה, אבל הדיון בשליחות לדבר עבירה, או אפילו באותם מקומות שהתורה חידשה שיש גם למסקנה שליח לדבר עבירה, הדיון בעצמו הוא דיון בפרשת שליחות שונה. זה שליחות על מעשה. יש שליחות על מעשה? נו, אז למה לדבר מצווה זה לא מועיל? עכשיו, שימו לב, מה הוא מניח בעצם במחלוקת שראינו? אם הוא היה לומד כמו הנתיבות, אין מקום לשאלה הזאת. הנתיבות בריטווה, זה לא תוספות בשבועות. למה? כי מה הנתיבות אמר? הנתיבות אמרתי, אין שליחות למעשה. פרשת שליחות הרגילה זה רק שליחות לכוח. בשליחות לדבר עבירה, התחדש שיש דברי עבירה מסוימים שבהם יש גם שליחות למעשה. וזה רק באותם מקומות מסוימים, כמו מעילה וכו', תביחה או מחירה או כמה מקומות מסוימים, ולא בכל המקומות, אבל באותם מקומות התחדש שיש גם שליחות על מעשה. ולכן גם הגוי והקטן והחרש אותה וקטן וכו' שייכים בזה. עכשיו, האם שייך לפי הנתיבות הזה לשאול ומה עם מצוות? מה פתאום? מאיפה תוציא את זה? האם פרשת שליחות הרגילה זה לא יוצא, נכון? כי פרשת שליחות הרגילה זה שליחות על כוח, לא קשור, גם שליחות לדבר עבירה לא יוצאת משם וגם לא שליחות לדבר מצווה. מה התחדש כאן? כאן התחדש שיש גם שליחות על מעשה במקומות מסוימים כשמדובר בשלוש עבירות מסוימות שעליהם התורה דיברה. אוקיי, אפילו השאר העבירות זה לא נכון, אז מאיפה לחדש זה על מצוות? ברור שהתוספות ריב בהקשר הזה הוא הולך כמו תוספות, לא כמו הריטב"א. הוא מבין ששליחות הדבר עבירה נלמדת מפרשת שליחות הרגילה, ופרשת שליחות הרגילה יוצא לי גם שליחות לכוח, גם שליחות למעשה ולא רק שליחות לכוח. וכשלמדנו את כן תרימו גם אתם את השליחות בתרומה, אז הראיתי שם שיכול להיות שמשליחות לתרומה בעצמה באמת יוצאים שני סוגי השליחות האלה. והצעתי עוד אפשרות שזה משילח ושילחה, שנגיד שליח לקבלה. שליח לקבלה זה בעצם שליחות למעשה, הוא לא עושה שום דבר, הוא בסך הכל היד שמקבלת את הגט בשם האישה. אוקיי? אז מה אתה צריך שם? הוא לא צריך כוח לקבל את הגט, כי גם לאישה עצמה אין כוח. היא לא פונקציה משפטית בתהליך הזה של קבלת הגט. אלא מה? המעשה של קבלת הגט שהוא עושה, יחשב כמעשה של האישה. זה שליחות על מעשה, לגמרי. ולכן בהחלט יכול להיות שזה המקור לשליחות על מעשה. כך או כך, הפרשה שליחות הרגילה, באמת ממנה אפשר ללמוד גם את שליחות על מעשה ולא רק את שליחות על כוח. שזאת בדיוק שיטת התוספות, אצלנו. בניגוד לשיטת הריטב"א והתוספות בשבועות, שהם אומרים לו, זה לפי ההסבר של הנתיבות, שהם אומרים לו, זאת פרשה שליחות אחרת. והתחדשה רק ספציפית לגבי כמה עבירות שעליהם התורה אמרה שיש שליח לדבר עבירה. אז לפי השיטות האלה לא שייך להקשות את קושיית התוספות ריב. אין מאיפה לחייב לראות במי שיושב בסוכה עבורי כאילו שאני ישבתי בסוכה. לפי השיטות האחרות, שיטת התוספות שלנו ועוד, שם התוספות ריב כנראה הולך בשיטה הזאת, יש מקום להקשות. אם אתה אומר לי שמשליחות לכוח, שנלמדת מכן תרימו גם אתם, לומדים גם השליחות למעשה, אלא שבעבירות אנחנו מוציאים את זה בגלל סברת דברי הרב, בגלל סברת דברי הרב, אז שם ספציפית, לא בגלל שמהותית לא יכולה להיות שליחות בעבירה, יכולה להיות, כי יש שליחות על מעשה, רק שהמעשה הזה הוא עבירה, אז פשוט בגלל סברת דברי הרב ודברי התלמיד, אז שם אין, לא תהיה שליחות. אז מתבקשת קושיית התוספות ריב, אוקיי, מה עם מצווה? יש שליחות על מעשה, שם אין בעיה שדברי הרב ודברי התלמיד, זה לא עבירה, זה מה שזה לא יקרה. אז התוספות ריב, אני חושב, הקישור שהוא עושה בין שליחות על מצווה לשליחות על עבירה, שם אותו באופן מאוד ברור בצד של התוספות, נגד הנתיבות והראשונים שהנתיבות מסביר. אחת הנפקמיות, למשל, שיכולה להיות, זה האם באמת בשליחות לדבר עבירה השליחות חלה ורק העבירה לא עוברת למשלח, או שאין בכלל שליחות, מה שדיברנו עם החזניש נגיד, עם מחירת הקרקעות, כן? למה? כי אם אתה אומר שאין לי מקור בכלל למושג השליחות במצוות או בעבירות, אז זה בעצם אומר שאין שליחות, וממילא כמובן גם המשלח לא עבר עבירה, פשוט השליחות לא קיימת פה. אבל אם אתה אומר שיש פה מושג השליחות, רק בעבירות הוא יתמעט, כי אין שליח לדבר עבירה. בסדר? אז עכשיו פה יש מקום לדון לפחות, לא חייב להיות, אבל יש מקום לדון, אולי מה שיתמעט זה רק ייחוס העבירה אל המשלח, אבל אתה לא אומר שמושג השליחות לא קיים בעבירות, הוא כן קיים, אנחנו לומדים אותו, כמו שלומדים את באופן כללי, שליחות למעשה משליחות לכוח, זה גם שליחות למעשה של עבירה, רק לייחס עבירות למישהו אחר, את זה התורה לא חידשה את מושג השליחות בהקשר הזה, וזה פותח את האפשרות, לא מחייב, אבל פותח את האפשרות להגיד שמושג השליחות קיים ורק ייחוס העבירה לא קיים. זה, עכשיו, זה הכל, אבל לא במקרה של החזון איש עם מכירת הקרקעות. כי המקרה של החזון איש עם מכירת הקרקעות, הוא מדבר על מצב שהשליחות היא שליחות על כוח, לא על מעשה. אתה מקבל כוח למכור קרקע שלי. אתה לא יכול למכור קרקע שלי בעצמך. זה לא כמו רציחה. זה לא עבירה של מעשה, זה עבירה של פעולה, החלת חלות, פעולה משפטית. אז פה אני כן מאציל עליך כוח. אז את מושג השליחות שם, למרות שמדובר בעבירה, אם הוא קיים, אנחנו לומדים אותו מפרשה שליחות הרגילה. זה לא השליחות מהפרשה המקבילה של הנתיבות. רוב העבירות הן לא כאלה, אבל יש עבירות שהן כאלה. למשל, כשאני הולך לקדש אישה לכהן, גרושה לכהן, גם שם זה ככה, נכון? כי גם שם העבירה היא החלת חלות קידושין על הגרושה. זה לא רצח, רצחתי אותו, אז הוא רצוח. מה, זה, אתה, אני לא צריך לקבל ממך כוח כדי לרצוח. אני רוצח, אז רצחתי. אבל לקדש או לגרש אישה, אני לא יכול לקדש או לגרש אישה שלך. אוקיי? אז אם כהן שולח אותי לקדש לו גרושה, אוקיי? אז שם זה שליחות על כוח, לא שליחות על מעשה. נכון? אז אפילו אם אתה אומר כמו הנתיבות, בעבירות רגילות, כי זה שליחות על מעשה, בעבירות מהסוג הזה, גם הנתיבות יודע שזה עבירות, זה שליחות מהסוג של שליחות לכוח, לא שליחות למעשה. נפקא מינה, למשל, שאם יש סיטואציה שבה יש הליך לדבר עבירה, זה לא יכלול גוי וקטן. משם הם התמעטו, זה פרשה שליחות הרגילה, זה לא אותו דבר כמו שליחות לרצוח. אוקיי? אין דבר כזה, כי אני לא חושב ש... אולי במעילה, מעילה יכול להיות שזה משהו כזה. כי במעילה אתה בעצם מוציא משהו מרשות העדה, שאתה כן עושה פעולה שיש לה משמעות משפטית. אתה מוציא את הדבר לחולין, אתה זוכה בו, אתה יודע איך מגדירים מעילה. האם זה גזל ההקדש מעילה, או שמעילה, הגזל הוא תוצאה של המעילה. כן, זה חקירה של האחרונים. האם מעילה זה גזל של ההקדש? כשאתה גוזל את ההקדש, אז זה נקרא מעילה. זה בעצם גזל. כשאתה פונה כלפי ההקדש זה מעילה. או שלא, מעילה זה להוציא את החפץ לחולין, ברגע שהוצאת אותו לחולין, גם גזלת, כי הוא פתאום נהיה שלך. אז זה תוצאה של איסור מעילה, זה לא הגדרה של איסור מעילה. כן? כי מה נפקא מינה? כי אם זה ההגדרה של איסור מעילה, זה אומר שגם במעילה זה מסוג השליחויות שהן שליחויות לכוח, לא למעשה. כי אני צריך לזכות בדבר. אוקיי? אתה אומר, אני משתמש, השתמשתי, זה כמו לרצוח. השתמשתי בדבר, וזה יצא לחולין. זה כמו לרצוח, כן? לא צריך, זה לא שליחות לכוח, זה שליחות למעשה. אוקיי? וזה נפקא מינה גדולה, כי מעילה זה אחד הדברים שלגביהם מתחדש שיש שליח לדבר עבירה. כל הדיונים של הנתיבות לגבי המקרים האלה, שאלה אם זה באמת כולם שליחות למעשה, כמו שהנתיבות אומר, או לא. או איזשהו תופסת מעילה ככה, אבל בעצם זה כנראה מחלוקת. האחרונים דנים על העניין הזה. טוב, אז התוספות ריד מתרץ ולאו מעילתאי, שהמצווה שחייבו המקום לעשות בגופו, איך ייפטר הוא על ידי שלוחו והוא לא יעשה כלום? בוודאי בגירושין ובקידושין מעני, כי הוא המגרש ולא השליח, שמה כתב בגט, אנא פלוני פטרית פלונית, כן, מה כתוב בגט? אני מגרש, לא השליח מגרש. וכן עמי האישה למי היא מקודשת, כי אם לא, ואשתו, וכן בתרומה, הוא נותן התרומה מפירותיו, וכן בפסח הוא אוכלו, והשמו ישחד, יזרק אדם, אבל בסוכה, אחי נמי יכול לומר לשלוחו, עשה לי סוכה, והוא יושב בה, אבל אם ישב בחברו, לא קיים הוא כלום, וכן לולה וציסית בכל המצוות. מאוד מזכיר את האימוי בינה והחתם סופר, לגבי שליחות של גוי באמירה לנוכרי בשבת. גם שם, בסופו של דבר, מה שנדרש ממני זה לנוח בשבת, לא לעשות מלאכה בשבת. ונגיד שיש שליח לדבר עבירה, ושלחתי שליח, והוא עכשיו ברר בשבת. עדיין גופי נח בשבת, זה לא רלוונטי למושג השליחות. בסדר? בעצם מה שהתוספות ריד מתרץ כאן, זה שמושג השליחות למצווה, זה שליחות על מעשה. ואת המעשה צריך לעשות מי שעושה, מי שמצווה. אין דבר כזה שליחות על מעשה, בקיצור. זה מה שהתוספות ריד אומר. אין דבר כזה שליחות על מעשה. זה התירוץ שלו.
יש כזה דבר שליחות על מעשה, פשוט לא נעשה המעשה. אם השליח
אמר
לי
תפילין
על היד שלי, אז בסדר.
לא, זה לא שליחות. אז אני מה, הנחתי את התפילין. לא, זה לא מושג שליחות בכלל.
בסדר, זה היה עוזר לא מצד
שלי. אז מה זה נקרא, יש שליחות על מעשה, רק פה אין את המעשה. זה הכוונה, אין שליחות על מעשה. שכשאתה עושה על ידי שליח, לא עשית מעשה. אם השליח עושה
הוא גופו של פלון. זה נמצא בתוך ההגדרה.
אז זה לא שליחות בכלל, סתם, אז נעשה המעשה וזהו.
כל מי שמיטה שליחות, כל מי שיגרום לזה שגופות הם פלוני אני אפסילים, יהיה לזה עבורי. אם אני אשלח מישהו להניח על עצמי, אתה אומר, אני אקיים את זה גם בלי, כי אין עניין לסובב את הרצועות בעצמי. אבל גם אם היה עניין לסובב את הרצועות בעצמי, והעניין היה, אז היה מניל איזה שליחות.
למה?
למה לא? כי הרעיון לא שפלוני יסובב לעצמו.
לא.
שיהיה תפילין על היד שלו.
לא, רכי ותרי רכשי, אתה... אתה התחלת עם זה שהתוצאה צריך שתהיה עליי תפילין, ואז אמרת רגע, אבל בוא נדון, בוא נניח אולי שיש דין לסובב, אם יש דין לסובב אז יש דין על המעשה עצמו, לא רק שיהיה עליי תפילין, אבל אם זה דין על המעשה אז אין שליחות על מעשה. פוך,
אני אומר שאין
כזה
מצווה על המעשה, אולי בכלל אין שום מצווה.
בעיה, אבל אז לא צריך את מושגי השליחות, סתם, אז יש עליי תפילין, מה אתה רוצה?
לא, צריך את מושגי השליחות כדי להסביר למה אתה לא יוצא ידי חובה, הפוך. למה אתה לא יוצא
לדרך כלל
כשמישהו מניח על עצמו
עבורך? על עצמו עבורי? כי זה לא מונח עליי, לא קשור לשליחות. לא בגלל שאין, לא בגלל שליחות, אין, זה לא מונח עליי, זה מה שאתה עושה טריד אומר. בדיוק זה מה שהוא אומר. אני צריך שיהיה עליי תפילין, לא היה עליי תפילין, מה אתה רוצה? אני צריך לשבת בסוכה, לא היה, זה המושג שאין שליחות למעשה.
לא צריכים להגיע
לאין שליחות
למעשה,
אלא
בגלל פשוט...
זה הכוונה, אין שליחות למעשה, הכוונה, אם נדרש לך לעשות מעשה, לא עשית אותו. בשליחות שייכת רק בהחלת חלויות, שליחות על כוח. כי שם לא נדרש מעשה, רק צריך תוצאה, אם התוצאה קרתה, אפשר לייחס אותה אליי, התורה חידשה, אתם יחסים אותה אליי גם אם שליח חולל את התוצאה. אבל שליחות על מעשה אין אותה בדיוק בגלל הדרישה הזאת, כי צריך שאתה תעשה מעשה ולא עשית.
הייתי מגדיר את זה כי צריך שאני אעשה מעשה. פשוט המעשה שצריך שיעשה לא נעשה. וחלק מהגדרת המעשה זה שבסופו של דבר הוצאתי את התפילים עם הולכות על היד שלי.
לא, הם על היד שלך. זה קרה, הם על היד שלי, מה זאת אומרת?
לא, כשאני אומר שהוא שם בשבילי, זה מה שהפסקול תמיד אומר.
נו.
מה שאני מתכוון להגיד זה, אם התוצאה בסוף...
אז זה לא כשאין שאני אחד בעבירה, סתם, ברור, אז פשוט לא קוימה המצווה.
נכון, זה מה שהפסקול תמיד אומר.
אוקיי, נו, אז מה השאלה?
בגלל שאת שואל למה צריכים להגיע לדין
שליחות, לא, לא, זה אין שליחות דבר מצווה, אין פה, השליחות לא תועיל פה.
זה מה שאתה תגיד, לא תועיל, לא בגלל שיש לבעיה בדיני שליחות, זה לא מועיל כי בסופו, כי לא
נעשה... אני טוען שזה מה שנקרא אין שליחות על מעשה, היסוד הזה עצמו, זה מה שנקרא אין שליחות על מעשה. אתה רוצה שיקרה משהו והמשהו הזה לא קרה.
יש לך תמינה, כי לפי מה שאני אומר, יש שליחות על מעשה. אם ההגדרה של המעשה של המצווה לא היה להניח תפילין על היד של פלוני, ובאופן כללי להניח תפילין, יכלתי לשלוח מישהו, למרות שזה שליחות על מעשה. נכון שהשליחות הייתה לעשות מעשה, לסובב תפילין על יד של מישהו. זה היה מועיל. היה פה זה שפשוט לא קרה המעשה שאותו היית צריך לעשות.
לזה אני קורא אין שליחות על מעשה. אני לא תולה את זה בשאלה האם המצווה היא מצווה בתוצאה או מצווה היא מצווה על מעשה. אלא פשוט לא קרה מה שהיה צריך לקרות. מה שהתורה דרשה לא התבצע. אוקיי? זה... אוקיי, עכשיו... רק אי אפשר לסיים את השליח לדבר עבירה בלי המחלוקת הזאת. דברי הרב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים, בעצם אני אתחיל. כן? הרמ"א כותב בחושן משפט קפ"ב, בכל דבר שלוחו של אדם כמותו, חוץ מלדבר עבירה. דקיימלן אין שליח לדבר עבירה. ודווקא שהשליח בר חיובה. אבל אם אינו בר חיובה, הווי שליח אפילו לדבר עבירה. אז אסמא כותב שמה, ככה, חוץ מלדבר עבירה, חוץ מלדבר עבירה, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין, ויכול המשלח לומר, סברתי שלא ישמע לי לעשותו. לכך אין המשלח חייב. אבל אם אין השליח בר חיובה, לא שייך היית עמה. אז הסמא מסביר שדברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, זה בעצם טענה של המשלח. המשלח אומר, כשאני אמרתי לו ללכת לרצוח, לא הראיתי בדעתי שהוא ישמע בקולי. ולכן אם הוא עשה את זה, ברור שהוא לא קשור, זה לא נעשה בשליחותי. זאת אומרת, זו טענה שבאה לא... אנחנו בדרך כלל מבינים שדברי הרב ודברי התלמיד זה טענה שבאה לחייב את השליח. והסמה טוען לא, דיברה על התלמיד, זה טענה שבאה לפתור את המשלח. מאוד מזכיר את התוספות ריד. כי התוספות ריד בעצם אומר, תראה, זה שהוא רצח זה ברור, ולכן הוא יהיה חייב, זה גם ברור, זה לא שייך לדברי הרב. דברי הרב זה רק הדיון בשאלה, האם אני מחייב את המשלח. האם המשלח אומר, דברי הרב דברי תמיד, דברי משומעים, זה טענה פסיכולוגית. זו טענה פסיכולוגית שאומרת, אני בכלל לא חייבתי שישמע בקולי, לא התכוונתי ברצינות שהוא יפעל בשמי. היה לי ברור שהוא בכלל לא יציית לי. זה שהוא החליט לעשות את זה, מה זה קשור? זה לא בשליחותי. ולכן, לפי הטענה הזאת, דרך אגב, מאוד ברור שהוא גם לא שליח, לא רק שהעבירה לא עוברת אליי. כי אני בעצם טוען שאני בכלל לא התכוונתי שיהיה שליח שלי. כן, נפקא מינה לחזוני שם עם מכירת הקרקע. לפי התפיסה הזאת, אני בעצם אומר, הוא בכלל לא פועל כשליח שלי. הטענה שדיברה תמיד דברי משמים, אם אני מבין אותה כפשוטה, שהיא מדברת על לחייב את השליח, לא לפתור את המשלח, היא יכולה להגיד, השליחות ודאי קיימת. שואל אותי, מי עשה את העבירה? מי שעשה את העבירה זה השליח, כי הוא לא שמע בכל הרב. אבל השליחות קיימת. לפי עצמה, די ברור שהשליחות עצמה בכלל לא קיימת.
אין אפשר למחיק את זה. לפי
עצמה, היא קיימת. אם לא חשבתי שהוא שמע בכל, אז לא התכוונתי לשלוח אותו.
אבל בפועל שלחת אותו,
לא, לא התכוונתי. לא, לא חשבתי שהוא ישמע לי לעשותו, ולכן...
שלא חשבת את זה, זה קטן, לא חשבתי שזאת תהיה התוצאה, לפני זה
בטור. אז למה אמרת, לא התכוונת שהוא ישליח שלך או לא התכוונת? לא, זה משנה. שואל, אתה מתכוון, בטח שצריך להתכוון. אם לא התכוונת למנות אותו כשליח, הוא לא שליח שלך, מה זאת אומרת?
אם עשית את כל הפעולות שצריך,
כן, מה זאת אומרת? ברור, מה?
דברים שבדעים
לא
התכוון. לא, אם...
אם אדם עשה את כל השליחות והוא לא התכוון. אם הדבר הזה, אם אתה...
לא יש תענוס כי לא צפית את ההשלכה הזאת. לא צפית שהוא יקום ואלה.
לא, אם לא צפיתי אז זה אומר שלא התכוונתי בכלל לעשות, תחליט. אתה מאמין לי שלא צפיתי? אם אתה מאמין לי שלא צפיתי אז זה לא דברים שבלב, אז הוא גם לא שליח שלי. אם אתה לא מאמין לי, אז למה אני לא אחייב? בפשטות עצמה אומר שאין פה שליחות בכלל.
לא, אתה אומר זה לא דברים שבלב, אם כל אחד יכול לראות שהוא לא ציפה
עליו. כן, העובדה שאנחנו מקבלים את הטענה, אחרת אני גם לא אקבל את הטענה שלו על זה, זה דברים שבלב. אתה אומר לי שלא ציפית, דברים שבלב. את הטענה שלו אני כן מקבל, עובדה שאני מכוחה פותר אותו. למה אני מקבל? כי אני מאמין לו שהוא לא התכוון. טוב, אם אני מאמין לו שהוא לא התכוון, אז מה? אז הוא לא התכוון, אז אין פה שליח בכלל. אפשר אולי להגיד שדין דברים שבלב בעצם... עובד במישור המשפטי, אז במישור המשפטי אתה אומר, מינית אותו כשליח, אז הוא שליח, דברים שבלב לא, לא, לא מפקיעים פעולה שנעשתה. אבל יכול להיות שבמישור האשמה... סמכה
שכולם יודעים עליה, זה עוד דברים.
לא, במישור האשמה, אתה יכול להגיד, במישור האשמה, יכול להיות שאני מוכן לקבל את הטענה הזאת, זה לא שאלה שמענו שראה אם אני מקבל את הטענה או לא. דין דברים שבלב, יכול להיות שאפילו אם אני מקבל את הטענה, אבל אם זה היה בלב, זה לא יכול לעקור את המעשה שנעשה.
אתה
כבר שכנע
אותי, אחד
שמתעדד לעלות... לא, אני מסכים שזה הפשוט הפשוט.
אפשר להנחש שזאת הייתה הכוונה שלו, זה כבר הופך להיות לא...
לא, אין את הדברים שבליבו הוא בלב כל אדם, כן, אבל... השאלה... לא, אבל לא ברור. לא, לא ברור. זה מספיק כדי לפתור אותו מעונש. זה לא דברים שבליבו הוא בלב כל אדם. זאת אומרת, אתה בא להעניש אותי? אתה בטוח שאני העליתי בדעתי שהוא יעשה את זה?
זה מספיק בשביל לעשות...
כן, בדיוק. ואתה, אז אפשר אולי, אני אומר עוד פעם, שאתה פשוט, כמו שאמרתי קודם, אבל אפשר היה לחלק. יש פה רבי עקיבא איגר, בחידושים לבוא המציע, אמר אבינה איך אמרין אין שליחת ורביה איך הדאבי בר חיובה. דאמרי דברי הרב. לכאורה נראה דאח סברה היינו, שתהיה לו לשמוע לדברי הרב. ואהב יש שליחות באיסור, ואין שליח בזה. כי דאמרין אין בחידושים ראש פרק ב' אין שליחת ורביה, דיינו, אינו יכול לעשות שליח לזה. זה יותר צריך לשמוע לדברי הרב. מזה נראה, בישראל מומר להכעיס, מכל מקום, אף על פי שחטא, ישראל הוא, ושייך בו דברי הרב. אחר כך ראיתי לעצמה, לסברה דן שייך ורבה, שיאמר שסובר דלא ישמע לי. ולפי זה בישראל מומר לכל התורה כולה, לא שייך זה. הוא חולק על עצמה, או החלק הראשון שהוא אומר, זה לא כמו עצמה. למה? מה התפיסה שלו? התפיסה שלו היא, שדברי הרב דברי התלמיד, זה לא טענה של המשלח. אלא זו טענה כלפי השליח, היית צריך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא, איפה הנפקמינה? הוא מומר, המומר הוא חייב במצוות, אם הוא עשה עבירה יש עליו טענה, היית צריך לשמוע בכל הקדוש ברוך הוא. אז בתפיסה של רבי עקיבא איגר, המומר זה, הוא עדיין יהיה חייב, אין שליח לדבר עבירה גם במומר. לפי עצמה, אתה לא יכול לטעון שהתכוונת, שלא חשבת שהוא ישמע בכלך, הוא מומר, הוא לא מצפצף על כל העבירות, אבל ברור לך שהוא, שהוא יכול לעשות את זה בלי שום בעיה. מה?
כאילו עדיין
הספרה
שלה
לעשה,
קצת מוזר.
אה, יכול להיות, אני לא יודע באמת. יכול להיות שבגלל שבתיאבון, הוא לא עושה לתיאבון עבור מישהו אחר. לא, לתיאבון בערך אתה עושה לעצמך, פה אתה עושה את העבירה לטובת מישהו אחר, זה לא נקרא מומד לתיאבון.
מה
טובת אתה
עושה
בשביל
מישהו? זה עושה
לו. אבל יכול להיות שהוא דיבר בו עובר, בדרך כלל לתיאבון זה לתיאבון לעצמי. לכן הוא אומר, מומר להכיס, לא חושב שיש פה הבדל מהותי. כל דבר, אולי הוא כמו גוי, ואז הוא בכלל לא שייך בשליחות. אבל עוד פעם, אז מה זה מומר, לא יודע. מומר לתיאבון הוא פחות גוי ממומר להכיס. לא יודע. אני לא חושב שהוא מתכוון, אני לא חושב שיש פה איזו אמירה בדווקא. כל אופן, אבל פה רואים, המחלוקת של רבי עקיבא איגר והסמא, זה בדיוק, רבי עקיבא איגר תופס את זה כפשוטו. דברה תמיד דברי משמים, זה סברה לחייב את השליח. הסמא תופס שדברה תמיד זה סברה לפתור את המשלח. ובמובן מסוים זה די מקביל למה שראינו בתוספות ריד, מול רשי. ששניהם מדברים על דברי התלמיד, אחד מהם מבין שזה כדי לפתור את השליח, והשני מבין שזה כדי לחייב את השליח, או לפתור את המשלח. אוקיי? והנפקמינה במומר. יש רק ככה במשפט, אני אחזור אחורה לסוגיית מסית, זו סוגיה מרתקת אגב. בסנדרין כפתת, ואין טוענים למסית, מה ישנה מסית? אמר רב חמא בר חנינא מפרקי דרבי חייא בר אבא, שמיע לי שאני מסית, הרחמנא אמר לא תחמול ולא תכסה עליו. כן? לא טוענים טענות לטובתו של המסית, מסית הורגים אותו, לא, אפילו אם יש טענות לטובתו. אמר רב שלמה בר נחמן, אמר רבי יונתן, מניין שאין טוענים למסית? מנחש הקדמוני. ואמר רבי סמלי, הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען, מפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא, לפי שלא טען הוא. מה היה ולילה מימר? דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משמין. הנחש שהסית את חווה כן לחטא, הוא היה, כשבאו להניש אותו, הוא היה יכול לטעון, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משמין, אני הסתתי אותה, אבל היא החליטה לא לשמוע בקולך, מה אתה מעניש אותי?
פה ממש רואים שזה
טענת. מה?
פה ממש רואים שזה טענת פטור.
טענת פטור למשלח, בדיוק. נכון? דומה לסמה. פה רואים שזה טענת פטור למשלח יותר מזה. גם מפה לכאורה עולה וכך מדייק יד רמה. מפה לכאורה עולה שאתה צריך לטעון את זה. אנחנו לא אומרים את זה אוטומטית שאין שאלה לדבר עבירה. אם אתה תטען שאני לא חשבתי שהוא ישמע בקולי, אנחנו נקבל את זה.
זה דין מיוחד במסית, לא בכל
דבר. לא, אבל הסברה דיברה על דברי התלמיד. עוד פעם, אני לא לומד ממסית. אני מבין איך הוא הבין את סברה דיברה על דברי התלמיד. סברה דיברה על דברי התלמיד, זה לא משהו שאנחנו מניחים כמובן מאליו, אלא אם תטען שאתה לא חשבת שהוא ישמע בקולך, אנחנו נקבל, לפחות זה ייצור ספק סביר, מה שאמרתי קודם. אבל זה לא שאנחנו אוטומטית מבטלים כל שליחות לדבר עבירה, כי דיברה על דברי תלמיד. לפי רבי עקיבא איגר זה כמובן לא ככה. לפי רבי עקיבא איגר דיברה על דברי תלמיד, דברי משומעים, אין שליח לדבר עבירה, לא משנה מה אתה טוען ומה אתה לא טוען. תפיסה פשוטה בפוסקים היא כמו רבי עקיבא איגר. מה שלא צריך באמת לטעון את זה בפועל. איך מבינים את הגמרא בסנהדרין, זאת שאלה מעניינת, אבל רק במשפט, בזה אני מסיים.
זה לא דיני שליחות, סתם. זה אותו לשון,
לא, ודאי שלא, לא קשור, לא קשור לשליחות. אני לא מתכוונתי שזה דין שליחות. אבל סברת הפטור, ברור, אבל סברת הפטור היא דיברה רב דיברה תלמיד. ואני שואל, מה הסברה הזאת עושה? איך להבין את הסברה הזאת?
יכול להיות שהיא לא עושה את אותה עבודה פה ופה, זה מה שאני אומר.
בפש...
שם זה לא
דיני
שליחות, מה, המילים זה...
לא, לא. אף אחד לא מתכוון להגיד זה שליחות שמה.
נכון, אז לכן באמת זה סברה של ברור שהיא באה לפתור את המסית.
אוקיי.
ואין לה שום מטרה אחרת.
אבל אם היא מצליחה לעשות... איך היא פותרת את המסית?
לא, היא פותרת את המסית כי המסית אומר, אני לא חשבתי שיהיה קשיבו. וזה סברה שהיא באמת פותרת. אבל במשיח, אין שליח לדבר עבירה, זה יכול להיות שבאמת הסיפור הוא אחר. אם הסברה מתקבלת, היא לא פותרת אותך כי לא חשבתי שזה יקרה,
אלא
בגלל
הסיבה
אחרת, בגלל
שהוא... אבל למה? למה היא לא פותרת? אם סברה כזאת יכולה לפתור אותך מהטענה, אז למה פה היא לא תפתור אותך?
היא יכולה לפתור, אבל כשאומרים את זה לא מתכוונים לסברה...
למה? הרי זה יכול להיות שייך גם פה. רק אם תגיד, זה מחזיר אותנו לתחילת השיעור הראשון, ואני לא... לא, עוד פעם, לא בבעל ההקשר של הגמרא, אני שואל אבל מהותית, למה באמת לא? למה באמת לא?
אתה יכול לשאול על הנחש, למה הוא באמת לא פתור? נגיד שהוא לא טען, אם הוא לא התכוון, זה לא עניין של טענה, נכון? זה עניין של מה? הקדוש ברוך הוא יודע למה הנחש מתכוון.
לא, קודם כל הנחש הזה, לא היה ולא נברא. זה סיפור שמביאים לנו פה, אני נעזוב אותי מה שהיה אצל הנחש. הסיפור הזה מובא פה כסיפור... לא, הסיפור מובא פה כסיפור שמלמד אותי משהו על סברה דיבה הרב, או על מסית בשר ודם.
אני חושב שהם באו ללמד משהו על סברה דיבה. אני חושב שהפוך.
על מסית, לא משנה, על מסית בשר ודם. לא על נחש, נחש זה מיתוסים. אני לא יודע מה היה שם עם הנחש. אבל אדם בשר ודם צריך לטעון דברי הרב ודברי התלמיד, דברי משומעים, אחרת אנחנו לא נפתור אותו. אנחנו בית דין, לא הקדוש ברוך הוא.
נכון, אבל דברי הרב ודברי התלמיד אתה עושה, אני רק אומר, זה לא קשור ל... דברי הרב ודברי התלמיד זה לא אומר שזה אותה סברה כמו במקרה
שלנו. אם הסברה קיימת, אני מסכים, אבל אם הסברה קיימת, אין שום סיבה לא ליישם אותה גם שם. הרי היא קיימת. אם בן אדם יכול להגיד, חשבתי שלא ישמע בקולי, גם במשנה איך הוא יכול להגיד את זה. כל מה שאתה יכול אולי לטעון, זה שדיברתי בתחילה. למה לא?
כי לפעמים אתה רואה שחשבת, כבר שלחת אותו אלף פעמים כל פעם הוא
הלך. אז אין לצברת עצמה באופן כללי.
נכון.
לא קשור. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר במצבים שבהם עצמה טוענת טענתו ואלוקים ועגר חולק עליו. אז באותם מקומות שייך להגיד את הסברה הזאת שלא חשבתי שישמע בקולי. האם במקומות האלה, מה אנחנו נעשה עם הגמרא בסנהדרין? בגמרא בסנהדרין רואים שאם באמת יש טענה כזאת, אז אומרים אותה, אז למה רבי עקיבא איגר אומר שלא אומרים אותה? יד רמה שמה, רק משפט, בתחילת השיעור הקודם התחלתי עם זה שהשאלה מה זה נקרא שליח, כשאני בא למשלח בטענות, אני בא אליו בתור מזיק בגרמה, או בתור זה שעשה את ההזק מדין שלוחו של אדם כמותו. זה מקביל, דיברתי על זה שזה מקביל להסתה. ההסתה זה לא בגלל שאתה הסתת לכן העבודה זרה שנעשתה בסוף נזקפת לחובתך, אלא ההסתה בעצמה היא העבירה. ואז יכול להיות שמה שאתה אומר אולי הוא נכון. כשבאים אליי בטענה על ההסתה עצמה, דברה הרבה תמיד דבר משנה, זאת לא הסתה, אני לא חושב שהוא ישמע בקולי. אבל אם הטענה היא שלוחו של אדם כמותו, לא חשבת, כן, לא חשבת, מה זה מעניין, מינית אותו כשליח, שלוחו של אדם כמותו, עברת את העבירה, אתה לא נתבע כמסית, אתה נתבע כמי שעשה את העבירה עצמה. אז יכול להיות שיש הבדל, עוד פעם אני לא אכנס לכל זה, זה כבר אין לנו זמן, זה רק משפט אחרון. ואמרים ננטו מניין שאין טוענים, היד רמה שם על סנהדרין. ואמרים ננטו מניין שאין טוענים למסית מנחש שהסית את האישה למרוד במקום ולעבור על דבריו וחיוו הקדוש ברוך הוא על כך. ואף על פי שהיה לו לומר דבריו, דברי תמיד דברי משומעים. וכי מפני דבריי היה להם להניח דברי המקום, וכיוון שלא טען לעצמו, לא טען לו הקדוש ברוך הוא. ואם תשאל, עכשיו שואל היד רמה, טעמה דלא טעין אחי, הטעין אחי, טענתי טענה, טענת. בעצם יוצא שאנחנו לא טוענים לו. זה הדין. אבל אם הוא היה טוען, זה כן היה מתקבל, רק אנחנו לא טוענים במקומו. אז הוא אומר, והרי מסית דקרא, מסית לעבודה זרה, סלם, אדם שהסית לעבודה זרה, אף על גב דלא צעת להיניסת, ולא נעברה עבירה על פיו, חייב. כדתנן לקמן, אמר לשניים והם עדיו, מביאים אותו לבדים וסוכלים אותו. וזה לא קרה. נחמנתי לו ידים, עשיתי לו תרגיל, הוא הסית אותי, לקחתי אותו לבית דין והורגים אותו. עכשיו לא עשיתי את העבירה. הוא לא הצליח להסית אותי, אוקיי? אז מה הוא יכול... פה הוא אומר, אז רואים שאתה נטבל על ההסתה, לא על העבירה שאתה היית אמור לחולל אותה באמצעות ההסתה. וכל שכן אחד הציית לי, זה לא מציתאים, דברי רב, דברי תלמיד, דברי מי שומעים. כן, אז איך בעצם, למה הטענה הזאת בכלל מועילה? מה אתה אומר לי? לא טוענים לו. ואם הוא היה טוען זה היה כן מועילה, רגע אם הוא היה טוען זה לא היה מועיל. זה אומר... למה?
כי מה זה משנה? אנחנו עשו להם פציעות, אני לא רוצה להפריע עוד, אבל מה זה בעצם משנה אם...
הוא אומר שדברי הרב ודברי התלמיד זה לא טוען בשאלה אם אתה טוען או לא. מאחורי זה כנראה זה רבי עקיבא איגר מול עצמו.
אם אני טוען בפועל, לא?
כן, כן.
צריך
לטעון
כאחרת, מה, כי למה...
בגמרא שם יוצא שאנחנו לא טוענים לו. משמע שהטענה כשלה עצמה עובדת, אם הוא יטען אותה זה בסדר. רק אנחנו לא טוענים לו, נכון? עכשיו, מה זה אומר? זה בעצם אומר שאם אני הולך עכשיו נגיד לשליח לדבר עבירה, כן? והוא אומר דברי רב, דברי תמיד דברי משומעים. האם אני פותר את המשלח רק אם הוא יטען דברי רב, דברי תמיד דברי משומעים? לא חשבתי שישמע בקולי כמו עצמה, או שגם בלי שהוא יטען את זה. אני מניח שהוא חשב, לא חשב שישמע בקולי, ולכן אני פותר אותו. אז הוא טוען שבעצם הפטור קיים בכל מדיני מסית, הוא מוכיח שהפטור קיים בכל מקרה.
מה, גם אם הוא לא טען את זה?
כן.
לא, אם הוא לא טען את זה, אז הוא כן התכוון מסית. השאלה היא, הכוונה של... המעשה הוא ברור היה המעשה של הסתה, הוא אמר לו ללכת לעשה.
אוקיי.
עכשיו אנחנו שואלים על רכיב הכוונה.
נכון.
ודברי הרב דברי התלמיד, זה פשוט אומר, אני לא התכוונתי, כי...
אבל הוא צריך לטעון את זה בפועל? הוא צריך לטעון את זה?
זה דין מיוחד במסיד.
אני אומר, יד רמה טוען, יד רמה מוכיח, את ההוכחה עליה צריך לדון, אבל הוא מוכיח שבמסיד לא צריך לטעון. לא, זאת אומרת, סליחה, לא שלא צריך לטעון. גם אם הוא יטען לא יועיל. בסדר, ההוכחה שם באמת לא כל כך פשוטה. אפשר לדון עליה, אבל זאת הטענה שלו. בסדר? עכשיו, אז מה הוא אומר? הוא אומר, הוא מתרץ עכשיו, שאני מסית דעבודת גילולים, דחמיר. ורחמנה אמר, לא תחמול ולא תחסה, ולכן שם, אם הוא לא טען, אנחנו לא נטען לו. במקומות אחרים, כן, כי כאמרין הנחה במסית דעל מדום ידי נחש, דמאירינן בי, ושמינן מינה דמסית דכל התורה כולה לבד מעבודת גילולים ומפטר, אלא איך דטעין, אבל אי לא טעין, לא טענין עליה. יש פה חידוש אדיר.
שזה רק בעבודה זרה.
לא, חידוש האדיר הוא שיש בכלל דין מסית לא בעבודה זרה. הוא טוען שיש דין מסית בכל התורה, מסית לעבירה בכל התורה. אך מסית לעבודה זרה הוא חמור במיוחד, כי המסית לעבודה זרה, אם הוא לא יטען, אנחנו לא נטען לו. בסדר? אבל במסית רגיל, אם הוא יטען, אז אנחנו נטען לו. אבל עדיין המושג מסית קיים בעבירו של כל התורה. בשום מקום לא רואים דבר כזה. מסית זה רק מסית לעבודה זרה. אוקיי? בסוף הוא גם אומר, הוא שמע מינה, דעה דקיימלן באלמה, דאין שליח לדבר עבירה, הנה הוא קושר את המסית לשליחות, דווקא איך דטעין משלח, דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משמין, אבל איך דלא טעין מחייב. זה ממש אסמה. עוד פעם, אסמה יכול לעבוד גם בלי זה, אבל הוא ודאי מבוסס על אסמה.
חוץ מזה, בחצי מהמקומות זה טענה מופרכת, בפועל זה טענה מופרכת.
זאת אומרת?
תסתכל בעולם.
אז שלא חשבתי שהוא ישמע בקולי?
כן,
אפשר. בסדר, זה יכול להיות
ש... יש מקרים נדירים שבהם אתה לא...
אין בעיה, אז באותם מקומות, עליהם מדובר.
זה קצת מוזר, אם ברוב מוחלט של המקומות זה טענה לא רלוונטית.
לא, אני לא יודע אם זה רוב מוחלט.
אפשר לתת כותרת.
אתה מדבר על אנשים של היום, שיש אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, ואתה ברור שאם תשלח אותם הם יעשו את
זה. תסתכל על כל
מיני
אנשים שאני מכיר.
נו, אתה משלח אותם לעשות עבירה, אז
אוטומטית
ודאי
שלא,
במקרים
כאלה אני לא אשלח אותם.
מספיק שעורר סביר. ברצינות.
אז אני
אגיד, הוא יעשה. אתה טוען שלא שלחת
ברצינות. הטענה היא שלא שלחת
ברצינות. מספיק בשביל לעורר ספק סביר. זה לא, אני לא חושב שזאת לא טענה. בכל מקרה, אבל היד רמה פה באמת חוזר וקושר את דברי הרב דברי התלמיד במסית לדברי הרב דברי התלמיד בשליח. זה מחדש חידוש גדול. חידוש שרק אם אני טוען דברי הרב דברי התלמיד מקבלים. אפילו בקיבגר זה לא שייך בכלל להגיד את זה. צריך להגיד את זה רק לפי אסמה. אסמה לא חייב להגיד את זה, אבל אם אומרים את זה, זה חייב ללכת עם אסמה. טוב, אנחנו עוצרים כאן. זהו.